play solidos ocean shui all of us of the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי, יום שישי, י"ב במרחשוון, ערב שבת קודש, פרשת לך לך, תשפ"ד, דלת, מסכת קידושין, דפים עין ה' ועין ו'. ובסיום השיעור נתייצב מרחק שישה דפים, בעזרת השם ובישועתו, מסיום מסכת קידושין וסדר נשים כולו, בעזרת השם ובישועתו. יהי רצון מלפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יומר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לישועת עמך בית ישראל, לרפואתם השלמה של פצויי וחולי עמך בית ישראל. תהילים צעדי א', יושב בסתר עליון בצל שדה יתלונה, נאמר לה, דוינו עם החסי ומצודתי אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחצי עוף יומם, מדבר באופל יעלוך, מכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוינו עם החסי עליון שמת מעוניך. לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצווה לך לשומריך בכל דרכיך. על כפיים יסנוך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני ואענהו, אמו אנוכי וצרח, אלצהו ואכבדהו. אורך ימים אסביהו והראו בישועתי. נקרא בשבת הבא עלינו לטובה את פרשת לך לך. אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך. קושיה מופלאה הובאה בקובץ המאסף, קובץ שיצא לאור בירושלים לפני כמאה שנה. מדוע נקרא ציור בעל שש קצוות מגן דוד ולא מגן אברהם? הרי השם אמר לאברהם, אנוכי מגן לך. והתירוץ הנפלא, מסופר בגמרא במסכת סנהדרין בדף צדי ה' שישבי, אחיו של גוליית, ביקש להרוג את דוד כנקמה על הריגת אחיו. ומעשה שטן היה והגיע דוד לארץ פלישתים, וכשראה הוא השביא כפתו והניחו מתחת לקורת בית הבד, וכשהוריד את הקורה נעשה לדוד נס, ונתרקחה הארץ מתחתה ושקע בה. ואחר כך מסופר שישביא זרק את דוד השמיים ותקע את רומחו בארץ, כדי שדוד ייפול עליו, ובאותו רגע בא אבישי בן צרויה והוציא מפיו שם קדוש, והעמיד את דוד תלוי בין שמיים לארץ, וכך הצילו מידי ישביא. והנה אצל אברהם אבינו מצינו שהקדוש ברוך הוא הגן עליו כדרך מלך שמגן על חייליו מארבע רוחות השמיים, הסובבות אותם, צפון, דרום, מזרח ומערב. אבל על דוד המלך הקדוש ברוך הוא הגן משש רוחות השמיים, דהיינו מארבע רוחותיו בכל המלחמות וגם מלמעלה ומלמטה. מלמעלה כאשר קורת בית הבד כמעט מחצה אותו, מלמעלה, ומלמטה כאשר כמעט נפל למטה ונדקר ברומח של ישבי. על כן נקראת הצורה מגן דוד, הואיל ודוד היה מוגן משש רוחות כפי צורת אותו ציור. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף עין דלת במסכת קידושין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מי נאמן על הבכור ומתי? והתשובה, המיילדת לאלתר, אמו כל שבעה ימים ואביו מיום השמיני והלאה. שאלה שנייה, האם נאמן האב לפסול בנו ומניין ילמד כן? והתשובה, לרב יהודה נאמן, שלפעמים יש לו בנים גדולים ובכל זאת האמינתו התורה לומר על הקטן שהוא הבכור, ונמצא שפוסל בזה את הגדולים ולחכמים אינו נאמן. שאלה שלישית, מה כוונת אבא שאול שהשטוקי נקרא בדוקי ומה נתחדש בזה? והתשובה, שבודקים את אמו, ואם אומרת שנבעלה לקשר נאמנת, הוא כרבן גמליאל וחידש בזה שאף ברוב פסולים נאמנת. שאלה רביעית, מדוע אין לבאר שכוונת המשנה שכל האסורים בקהל כהונה מותרים זה בזה? ואת תשובה שהרי אלמנה גרושה חללה וזונה שאסורות בכהונה, אסורות בפסולים. ועוד שהרי הגר אף שמותר בכהנת מותר בממזרת. שאלה חמישית. מאילו איסורי ביה ולד ממזר והתשובה לרבי עקיבא אפילו מאיסורי לה ולשימון התימנים איסורי קראת ולרבי יהושע רק מחייבים מיתות בית דין. שאלה האחרונה על דף עין דלת הייתה, כיצד למסקנה מתבארת המשנה כל האסורים? והתשובה שאף גר המוני ומואבי שאסורים בקהל מותרים בפסולים. שאף רבי יהודה שאוסר גר בממזרת זהו רק בגר שמותר בקהל. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין דלת. במסכת קידושין, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי, י"ב בחשוון, ערב שבת קודש, פרשת לך לך תשפ"ד. עיקר ותורף העניין בתורתנו הקדושה, תורה מגנה ומצלה, הוא תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים. ליום שישי ולשבת קודש, דפים עין ה' ועין ו'. במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין דלת עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף, מן המילים תנו רבנן. בין 9 שנים ויום אחד, גר המוני ומואבי, מצרי ואדומי, קוטי ונתין וחלל וממזר, שבאו על הכהנת ועל הלוויה ועל בת ישראל, פסלוע. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת מי הם הפסולים שפוסלים את האישה בביאתם. תנו רבנן. שנו חכמי בברייתא מופיע במסכת יבמות בדף ס"ח עמוד א', בין 9 שנים ויום אחד שהוא ראוי לביאה. כאמור במשנה במסכת נידה בדף מ"ה, שהוא גר המוני ומואבי מצרי ואדומי, קוטי ונתין, חלל וממזר, שבאו, שבא אחד מהם על הכהנת בת כהן ועל הלוויה ועל בת ישראל, פסלוע מלהינשא לכהן. ואם היא בת כהן נפסלת גם מלאכול מתרומת בית אביה. רבי יוסי אומר כל שזרו פסול מן הכהונה פוסל את אשתו בביאתו מן הכהונה ומן התרומה, וכל שאין זרו פסול לכהונה אינו פוסל את אשתו בביאתו, כמו שהתבהר בהמשך. רבן שמעון בן גמליאל אומר כל פסול שאתה הכהן נושא את ביתו אתה נושא אלמנתו שלא נפסלה בביאת הפסול, וכל פסול שהיא אתה נושא את ביתו היא אתה נושא אלמנתו. שואלת הגמרא מאיקה בין תנקמה ובין רבי יוסי, במה נחלקו תנקמה ורבי יוסי? שרי רבי יוסי שאמר כל שזרו פסול פוסל, ודאי מודה לכל הפסולים שהזכיר תנקמה, מאחר וזרם בכלל הפסולים היא לנסה לכהונה. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, מצרי שני איקה בעיניו. תנקמה ורבי יוסי חולקים, האם ביית מצרי שני פוסלת, שלדעת תנקמה, כיוון שאסור לבוא בקהל, הרי הוא פוסל. אבל לדעת רבי יוסי, אינו פוסל, כיוון שזרו, שהוא מצרי שלישי, אינו פסול ומותר לבוא בקהל. מבארת הגמרא מהו מקורם של תנקמה ורבי יוסי, ושניהם תנקמה ורבי יוסי לא למדוע, לא למדו את דינה של אישה שנפסלת בביאת פסול, אלא מכהן גדול שאסור באלמנה ומחללה בביאתו. ממה שנאמר בכהן גדול בספר ויקרא פרק חפה לפסוק תדבע ולא יחלל זרו בעמיו, לומדים לכמן בדפיין זין עמוד א' שמלבד שזרו מתחלל בביאת אישה שאסורה לו כמו שמפורש בפסוק, לומדים גם שמחלל בביאתו את האישה שאסורה לה ופוסל אותה להינשא לכהן, שכן תיבת יחלל מורה על שני חילולים, אחד לה ואחד לזרו. ומבאר את הגמרא דתנקמה סבר כי כמו כהן גדול באלמנה שבביאתו פוסל אותה, כך גם ביאת שאר הפסולים פוסלת. מה כהן גדול באלמנה שביאתו באווירה ולכך פוסל את האלמנה בא בביאתו מלהינשא לכהונה ונאסרת היא אפילו על כהן אדיוט? אף כל שביאתו באווירה פוסל את האישה לכהונה בביאתו, ולכן מצרי שני פוסל שהרי ביאתו באווירה. ורבי יוסי סבר כי כהן גדול באלמנה כמו כהן גדול באלמנה שבביאתו פוסל אותה, כך גם ביאת שאר פסולים פוסלת. מה כהן גדול באלמנה שזרו ממנה פסול לכהונה, שנאמר ולא יחלל זרו, ופוסל את האלמנה בביאתו, אף כל ביאת איסור שזרו פסול לכהונה, הרי הוא פוסל את האישה לכהונה. וכלל זה בא להפוקי להוציא מצרי שני שאין זרו פסול לכהונה. דאמר, קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק חף ג' פסוק ט', בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם, וכיוון שזרו כשר אין ביאתו פוסלת את האישה לכהונה. שנינו בברייתא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאתה נושא ביתו אתה נושא אלמנתו, וכל שהיא אתה נושא את ביתו היא אתה נושא אלמנתו. מבארת הגמרא במה נחלקו רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי. מבארת הגמרא מה איקה בין רבי יוסי לרבן שמעון בן גמליאל, במה נחלקו רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי. אמר הוא לה גר המוני ומואבי איקה בעיניו, מחלוקתם היא האם גר המוני או מואבי פוסל בביאתו. לדעת רבי יוסי שתלה את פסול האישה בפסול זרו פוסל, כיוון שיש מזרו שאסורים איסור עולם והם הזכרים. אבל לדעת רבן שמעון בן גמליאל, שתלה בפסול ביתו, אינו פוסל כיוון שבנותיהם כשירות לבוא בקהל, כפי שדורשת הגמרא להלן. ואירת הגמרא מה מקורם של רבי יוסי ורבן שמעון בן גמליאל. ושניהם אומרת הגמרא, לא למדוע לא למדו את דינה של אישה שנפסלת בביאת פסול, אלא מכהן גדול שאסור באלמנה ומחללה בביאתו. ומבארת הגמרא דרבי יוסי סבר, כי כהן גדול כמו כהן גדול באלמנה שבביאתו פוסל אותה, כך גם ביאת שער פסולים פוסלת. מה כהן גדול באלמנה שזרו ממנה פסול לכהונה ופוסל אותה לכהונה? אף כל פסול שזרו פסול, הרי הוא פוסל את האישה בביאתו, ולכן גר עמוני ומואבי שזרו פסול, פוסל. ורבן שמעון מגמליאל סבר, ככהן גדול באלמנה, כמו כהן גדול באלמנה, מה כהן גדול באלמנה שכל זרו פסול לכהונה, ואף הנקיבות הרי הוא פוסל את אשתו, אף כל פסול שכל זרו פסול לכהונה, ואפילו נקיבות פוסל את אשתו בביאתו, להפוקי להוציא גר עמוני ומואבי שאין כל זרו פסול, דנקיבות אבו כשירות לבוא בקהל. דאמר מר, כפי שדורשת הגמרא במסכת יבמות, ודף עין זין, שם מובאת הדרשה שנאמרה על ידי המסע בשעה ש... רצו לפסול לדוד המלך מלבוא בקהל, כיוון שהיה מצאצאי רות המואביה. נאמר בפסוק בספר דברים, פרק כ"ג, פסוק ד', לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. ודרשו לא יבוא עמוני הזכר ולא עמונית, שהיא מותרת, וכן דרשו שדווקא מואבי הזכר לא יבוא בקהל השם ולא מואבית. שהנקיבות כשרות לבוא בקהל. מבררת הגמרא את דינה של אלמנת ספק חלל. אמר רב חסדא, הכל, כל התנאים שנחלקו בברייתא עמודים באלמנת עיסא, אלמנת כהן שהיה ספק חלל. והיא נחשבת ספק ספיקה, כיוון שאין הספק בא אלא בבעלה. ולאל בדף סמכתת עמוד ב' כתב רשי שהדימוי לעיסה הוא כיוון שמעורבים בו הרבה דברים, מים, קמח, מלח וכו', ולכן גם ספק יוחסין שנתערבו קשרים ופסולים, נקרא כך. אז אם כן אמר רב חסדא, הכל, כל התנאים שנחלקו בברית עמודים באלמנת עיסה, אלמנת כהן, שהיה ספק חלל שפסולה לכהונה משום ביאתו. ומביא רב חסדא ראיה, שכן דעת כל התנאים בברית, שהרי מן מייקל בהני תנאי, מי הוא המקל מבין התנאים דלעיל? רבן שמעון בן גמליאל, שסובר שאף גר עמוני ומואבי אינו פוסל את האישה לכהונה בביאתו, וכאמר, והוא זה שאמר, כל פסול שאתה הכהן נושא את ביתו, אתה נושא את אלמנתו, וכל פסול שהיא אתה נושא את ביתו, היא אתה נושא את אלמנתו. למעות המאי, מה בא הכלל הזה למעט? למעות היא אלמנת עיסה שפסולה לכהונה, שהרי הכהן אסור לשאת את ביתו של ספק חלל, שעל הצד שהוא חלל, ביתו פסולה לכהונה. ואתם מבארים התוסות במסכת כתובות בדף י' עמוד א' דיבור המתחיל עיסה, שפשוט יותר לפסול את ביתו של ספק חלל מאשר את אלמנתו, כיוון שלבת אין חזקת כשרות, והיא לא אלמנה מוחזקת בכשרות. ואף על פי שיש להתיר את הבת מספק ספקה, מכל מקום, משום מעלה שעשו ביוחסין, פסלוע. מביאה הגמרא שיטות שמתירים אלמנת עיסה לכהונה. אומרת הגמרא בדברי רב חסדא נאמרו להפוקי מדהני תנאי, להוציא מדעת אותם תנאים שיובאו להלן, דתנן. שנינו במשנה במסכת עדויות פרק ח' משנה ג' עיד רבי יהושע ורבי יהודה בן בתירה על אלמנת עיסה, אלמנת ספק חלל שקשרה לכהונה, שאף על פי שאם היה בעלה חלל נפסלת בביאתו מלהינשא לכהונה. מבארת הגמרא מה היא טעמה, מאיזה טעם התירוה ולא חששו שמה נבעלה לחלל. מבארת הגמרא שלא חששו לכך כיוון דעה וספק ספיקה. יש כאן ספק שבא מכוח ספק אחר, כלומר שבעלה היה ספק חלל, ועל האלמנה עצמה לא היה ספק, אלא בא להיפסל רק מכוחו. ובספק ספיקה הדין הוא שפוסקים לכולה. ובביור הטעם שמקהילים בספק ספיקה נאמרו שתי שיטות עיקריות. הרשב"א כתב שהיתר הוא משום רוב, והיינו שמחמת הספק הראשון הצדדים לאסור ולהתיר שקולים, והספק השני מכריע את היתר לרוב. והגיליוני השס במסכת כתובות בדף ת' כתב טעם אחר, שלפי דעת הרמב״ם שספק דאורייתא לחומרה מדרבנן, נמצא שמחמת ספק אחד כבר יצא מכלל איסור תורה ונשאר רק איסור דרבנן. ממילא הספק השני הוא באיסור דרבנן, בספק דרבנן לכולה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי אליעזר אומר, ודען בוודען מותר, ודען בספיקן וספיקן בוודען וספיקן בספיקן אסור. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, הלכה כרבי אליעזר שמתיר רק את הפסולים הוודאים לבוא זה בזה, ואוסר על הפסולים בספק לבוא זה בזה. ומוסיף רב יהודה, כי אמרי תקמד דה שמואל, כשאמרתי פסק הלכה זה לפני שמואל, אמר לי, הקשה על דבריי. הלל שונה בברית, העשרה יוחסים עלו מבבל וכולם מותרים לבוא זה בזה, ואפילו שפסולים מספק מותרים בפסולים הוודאים, ולהפך, שהרי בין עשרת היוחסים נמנים פסולי ודאי כגון ממזר וגם פסולי ספק כגון שטוקי ואסופי, ואת אמרת הלכה כרבי אליעזר שאוסר על הפסולים מספק לבוא זה בזה? אז מבואר בגמרא שנחלקו רב ושמואל שלדעת רב נאסרו אילו הפסולים מספק בפסולים הוודאים, וכן הפסולים מספק בספק כדעת רבי אליעזר, ולשמואל כל הפסולים מותרים לבוא זה בזה וכדעת הברייתא. ורמי דרב אדרב ומקשה הגמרא מרב שפסק כאן כרבי אליעזר שסותר לדבריו במקום אחר, ורמי דשמואל דשמואל וכן מקשה הגמרא משמואל שאינו פוסק כרבי אליעזר שסותר לדבריו במקום אחר. דאיתמר, נאמר ארוסה שעיברה ואין ידוע האם מהארוס נתעברה ואבלד כשר או מאיש אחר שאסור עליה שרי ארוסה ואבלד ממזר. רב אמר אבלד נידון כממזר ודאי, כיוון שאנו אומרים שאבלד נולד מן הרוב והרוב הרי אסורים עליה. ושמואל אמר אבלד שטוק יספק ממזר, כיוון שאנחנו מסתפקים אם הוא מהארוס וכשר או מאיש אחר וממזר. רב אמר אבלד נידון כממזר ודאי ולפיכך הוא מותר בממזרת, ושמואל אמר אבלד שטוקי ולכן אסור בממזרת. וכיוון שרב מתירו בממזרת, נמצא שרב עושה את הספק כוודאי ומתירם לבוא זה בזה כדעת הנקמה, וזה סותר לדבריו כאן שהלכה כרבי אליעזר שאוסר על ספק ממזר להינשא עם ודאי ממזר, וכמו כן קשה על שמואל שסובר שאבלד ספק ואסור בממזרת כדעת רבי אליעזר, וסותר לדבריו כאן שהלכה כתנקמה שמתיר את כל האסורים לבוא זה בזה. מתרץ את הגמרא, איפוך, תהפוך את גרסת הברייתא ותשנה, רב אמר אבלד שטוקי ואסור בממזרת הוא כשיטתו כאן שפוסק כרבי אליעזר, ושמואל אמר אבלד ממזר ודאי ומותר בממזרת וכשיטתו שפוסק כתנקמה. שואלת הגמרא, אם כן תרתל עמלי, מדוע הוצריכו רב ושמואל לשנות את מחלוקתם פעמיים, הן בארוסה שעיברה והן בפנויה שזינתה? מיישבת הגמרא, צריך אכן יש צורך לחזור ולשנות את מחלוקתם של רב ושמואל. די התמרבה, שאם המחלוקת הייתה נשנית רק במשנה כאן, היינו אומרים שדווקא בה, בספק זה כאמר רב שההלכה כרבי אליעזר שאוסר ספקן בוודאן, משום דרוב העולם קשירים אצלה, שהרי היא פנויה ויש לנו לילך אחר הרוב ולומר שאבלת כשר, ולפיכך יש להחמיר ולאוסרו בממזרת. ומכל מקום, אסור בבת ישראל משום שהוא שטוקי. אבל אתם שם בברייתא שמדובר בארוסה דרוב העולם פסולים אצלה, ויש לנו לתלות שנולד מהרוב שאסור עליה. אימה, הייתי אומר שבנידון זה מודי, מודה רב לשמואל שאבלד ממזר ומותר בממזרת. לכן צריך להשמיע לנו שרב לשיטתו לא מודה לשמואל. והיא התמרבאך, אם הייתה מחלוקתם נשנית רק בברייתא שמדברת בארוסה, היינו אומרים שדווקא בה בספק האמור שם, כאמר רב, שאבלד שטוקי ואסור בממזרת משום דאיקה למית לה בארוס, משום שיש לתלות שבלד זה נולד מהארוס והרי הוא כשר. אבל באה בנידון של המשנה כאן, שמדובר בפנויה ואין לנו סיבה לתלות את הבלד בכשר בדומה לארוסה, יותר מאשר בפסול, אולי מודה רב לשמואל שאבלד מותר בממזרת, צריכה לכן יש צורך לחזור ולשנות את המחלוקתם של רב ושמואל, הן בארוסה והן בפנויה. וכתב הריטב"א שעל אף שהגמרא ביארה את הצריכות רק לדעת רב, מכל מקום מובן גם למה הוא צריך שמואל לחלוק הן בארוסה והן בפנויה. כי אם היה אומר את דינו רק בפנויה שזינתה, היינו אומרים שבארוסה יודה שמחמירים לאוסרה בממזרת, משום שיש סברה לתלות שהארוס בא עליה. ואם היה אומר דינו רק בארוסה, היינו אומרים שרק שם לא מחמירים לאוסרו בממזרת, כיוון שרוב פסולים אצלה. אבל בפנויה שרוב קשרים אצלה נאסור את הבלד בממזרת, לכך הוא צריך שמואל לחלוק פעמיים. ותרץ את הגמרא באופן אחר את הסתירה שבדברי רב ושמואל והיא בית אימה, ואם רצונך אפשר לומר באופן אחר לעולם לא תיפוך, אל תהפוך את הגרסה בברייתא ולרב ארוסה שעיברה אבלד ממזר ולשמואל אבלד שטוקי. ואין משם סתירה לדברי רב שפוסק כרבי אליעזר ואוסר ספק פסול בוודאי פסול. ומה היא אבלד ממזר דקאמר רב בברייתא? לאו מותר בממזרת, אין הכוונה שהוא כממזר ודאי שמותר בממזרת, אלא שהוא ממזר רק לגבי זה דאסור בבת ישראל, אבל אסור בממזרת לפי שהלכה כרבי אליעזר שאוסר ספיקן בוודאן. וכך גם בדברי שמואל אין סתירה. ושמואל דאמר אבלד שטוקי, כוונתו דאסור אבלד בבת ישראל, אבל בממזרת מותר, שכן שמואל סובר כתנקמה שמתיר ספיקן בוודאן. שואלת הגמרא, יחי אם כן שגם שמואל אוסר את ולד הארוסה בבת ישראל, היינו דרב, הרי אילו הם דברי רב שאוסר אותו בבת ישראל ובמה נחלקו? מחמת השאלה מבארת הגמרא באופן אחר את דברי שמואל. אלא מהי אבלד שטוקי שאמר שמואל? שמשתקין אותו מדין כהונה, שמשתקין את טענתו בדבר היותו כהן. כלומר, שאם היה הארוס כהן והאישה אומרת שבלד זה ממנו, אין אבלד מתייחס אחריו ואינו בחזקת כהן. שואלת הגמרא פשיטה, הרי דבר זה הוא פשוט. השתא מדין ישראל משתקין עלי, מאחר ואנו משתקין אותו מתורת ישראל כשר ומחזיקים אותו כשטוקי שאסור בבת ישראל, כיוון שאין ידוע לנו מי אביו, כדעת הנקמה במשנה הראשונה, מדין כהונה מבעיה, האם צריך לומר שאינו בחזקת כהן? הרי ודאי שכן הוא, שהרי אין ידוע לנו מי אביו. אלא מבארת הגמרא את דברי שמואל באופן אחר, מהי אבלת שטוקי שאמר שמואל שמשתקין אותו מנכסי אביו, שמשתקים את טענתו בנוגע לנכסי אביו, כלומר שאם מת הארוס אינו יורשו. וכותב הראש שלפי פירוש זה לא נחלקו רב ושמואל ולדעת שניהם אסור בבת ישראל, אלא ששמואל מוסיף עוד שמשתקים את הבלד מנכסי אביו. אבל תוספות הריד בפירוש הראשון חולק, וכותב ששמואל חולק על רב ומתירו לבוא בקהל כי תולים שנולד מן הארוס. שואלת הגמרא פשיטה, ברי דבר זה פשוט, מי הדין הנבוא אמנו? וכי אנו יודעים מי אביו ואיך נוציא מיורשי ודאי של הארוס וניתן לספק? תרץ את הגמרא לא צריך, אכן דברי שמואל אינם צריכים להיאמר אלא במקרה דה הספק תפס מנכסי הארוס לאחר שמת בטענה שהוא אביו, ובא שמואל להשמיענו שמוציאים ממנו. והיה דרמה פירה שמוציאים מידו כיוון שהוא ספק יורש, ואילו השאר הם ודאי יורשים ואין ספק מוציאים מידי ודאי. ואילו הריטב"א פירה שמוציאים ממנו כיוון שהתופס עצמו מסופק אם הוא יורש, ותפיסה בטענת שמא לא מועילה. ואי בא את אמא מביא הגמרא ביור נוסף ודברי שמואל, אם רצונך אפשר לומר באופן אחר, מה ישתוקי שאמר שמואל? בדוקי. ונקרא כן משום שבודקים את אמו, שואלים את אמו ממי נבעלה. ואם אומרת לקשר נבעלתי, הרי היא נאמנת ואבלת קשר. וכותב התוספות הראש, לפי פירוש זה חולקים רב ושמואל באותה מחלוקת של תנא קמא ואבא שאול. שלדעת רב לא מועילה בדיקת אמו להכשירו, ולשמואל כן מועילה. שואלת הגמרא על הפירוש הזה כמן, כמו מי סובר שמואל לפי הביור הזה כרבן גמליאל, שדבריו יובאו להלן. ונשאלת השאלה, אמר שמואל חד הזימנה, והרי שמואל כבר אמר במקום אחר שהלכה כרבן גמליאל, ולשם מה עליו לחזור על כך? ואיפה מצינו שהוא אמר כן? דתנן, שנינו משנה במסכת כתובות בדף י' ג' עמוד א', פנויה שהייתה מעוברת ואין ידוע אם מקשר נתעברה או מפסול, ואמרו לה, מה טיבו של עובר זה? האם עובר זה מקשר או מפסול? ואמרה להם, איש פלוני שהוא קשר וכהנו, הוא מיוחס. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת שלא נבעלה לפסול ומותרת להינשא לכהונה, כיוון שיש לה חזקת כשרות, ואין לפוסלה מחמת הספק. ורבי יהושע אומר, אינה נאמנת לומר שלקשר נבעלה. ואמר רב יהודה, אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל שנאמנת, ואם כן קשה, מדוע הוא צריך שמואל לחזור ולומר גם כאן שהלכה כרבן גמליאל? משיבה הגמרא צריכה, אכן הוא צריך שמואל לחזור על כך, דהי מעטם, שאם היה אומר כן רק לגבי המחלוקת בכתובות, אבי אמין היינו אומרים שרק עטם, רק שם סובר שמואל כדבריו שנאמנת, כיוון שרוב קשרים אצלה, שהרי מדובר בפנויה שעיברה והרוב מסייע לדבריה. אבל אחר כאן בארוסה דרוב העולם פסולים אצלה מלבד הארוס, אימא היינו אומרים לא, שלא נאמנת, צריכה לכך הוא צריך שמואל לומר גם כאן שנאמנת. מבארת עכשיו הגמרא מדוע לדעת רבי אלעזר הקוטים אסורים להינשא זה לזה. תניא שנינו ברייתא בתוספתא במסכת קידושין, וכן רבי אלעזר אומר קוטי לא יישא קוטית. שואלת הברייתא מה היא טעמה? מה הטעם שאסר על הקוטים לבוא זה בזה? והשאלה היא שהרי קוטי שונה משאר הספקות הנזכרים במשנה, שהרי אם שניהם ממזרים הרי הם מותרים זה בזה, ואפילו אם רק אחד מהם ממזר והשני לא, הרי הם מותרים, שכן גר מותר בממזרת. אז מאיזה טעם נאסרו? אמר רב יוסף, עשאו לקוטי כגר לאחר 10 דורות, כלומר ישבו את דינו לגר שהוא דור עשירי שכבר נשתכחה גירותם. ועשרו חכמים בממזרת כדי שלא יאמרו ישראל נשא פסולה. דתניא, שנינו בברייתא, גר עד 10 דורות שלא נשתכחה עדיין גירותו מותר בממזרת, כיוון שגירים אינם נקראים קהל והממזר לא נאסר אלא מלבוא בקהל. אבל מכאן מדור עשירי ואילך שכבר נשתכחה גירותו אסור בממזרת מדרבנן, שמא יאמרו ישראל נושא ממזרת, ויש אומרים שמותר בממזרת עד שישתכח שם עבודת כוכבים ממנו, אבל מכאן ואילך אסור. ולשון הרמב״ם בלכות איסורי ביאה פרק ט"ו הלכה ח' הוא, עד שישתכח שם גויותו ממנו ולא יודע שהוא גר. ומוסיף תוספות הראש שממה שכתוב עד שישתכח, משמע שזמן זה הוא יותר ארוך מעשרה דורות. שואלת הגמרא, אמר לאביי מדמיא, האם יש לדמות את דיניהם של הקוטי ושל הגר? אתם שם לעניין גר שעשרו בגיורת, מדובר בגר ישן שעברו כמה דורות מאז גירותו, עד שהרועה אינו מכיר את ייחוסו וחושבו לישראל, וממזרת חדשה שידועה ומוכרת לממזרת. לכן אמרי אומרים הרועים, בר ישראל הוא דקנסי בממזרת, ישראל שנשא ממזרת הוא. אבל אחר כאן לעניין קוטי אידי ואידי, כי ידע דינינו שניהם שווים, ומי שזוכר שהם קוטים זוכר כן על שניהם, ומי שאינו זוכר את ייחוסם ומחזיקם כישראלים גמורים את שניהם הוא מחזיק כך, ואין כאן ישראל נושא פסולה, ואם כן אין להשוות את דינם. אלא מביאה הגמרא טעם אחר, כי עתה רב דימי אמר, כשבא רב דימי מארץ ישראל אמר רבי אלעזר שאוסר את הקוטים להינשא זה לזה, סבר לה כרבי ישמעאל, ורבי ישמעאל סבר לה כרבי עקיבא, או כפי שיבואר להלן. רבי אלעזר סבר לה כשיטת רבי ישמעאל, דאמר קוטים גרי עריותם, כלומר שלא נתגיירו גירות גמורה אלא בעל כורחם מפחד עריות שהיו משחיתים בהם והורגים בהם, ולפיכך אין גירותם גירות, והרי הם כשאר עובדי כוכבים שנשאו בנות ישראל. והריטב"א מבאר בשני אופנים את שיטת רבי ישמעאל. באופן הראשון כתב שרבי ישמעאל סובר שכל גר שנתגייר לשם אישה או שולחן מלכים, או מפחד הריות, אין גירותו גירות, וחולק על רבנן, שנפסקה הלכה כמותם במסכת יבמות בדף חף דלת, שגירותם גירות. באופן השני כתב שגם לדעת רבי ישמעאל, סתם גירים שנתגיירו מהיראה וכיוצא בזה, גירותם גירות, מה שאין כן קוטים שלא נתגיירו בלב שלם, ומעולם לא נשתכח שם עבודה זרה מפיהם. כנאמר בספר מלכים ב' פרק י' ז' פסוק למד ג' את השם היו יראים ואת אלוהיהם היו עובדים. ורבי עקיבא סובר שהקוטים גרי אמת הם נתגיירו בלב שלם אלא שחזרו לסורם. אז אם כן אומרת הגמרא רבי אלעזר סבר לה כשיטת רבי ישמעאל דאמר קוטים גרי עריות הם, כלומר שלא נתגיירו גירות גמורה אלא בעל כורחם מפחד עריות שהיו משחיתים בהם, ולפיכך אין גירותם גירות והרים כשאר עובדי כוכבים שנשאו בנות ישראל. ורבי ישמעאל שסובר שהם גויים סבר לה כשיטת רבי עקיבא דאמר עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל אבל עד ממזר, שכן לדעת רבי עקיבא יש ממזר מחייבי לוין. ומעתה, כיוון שיש לנו ספק בכל קוטי שם המוצאו מישראלית שנישאה לחוטי, והרי הוא ישראל ממזר, או שמוצאו מקוטי וקוטית והרי הוא גוי, אסורים להינשא זה לזה, שהרי ישראל ואפילו ממזר אסור להינשא לגוי. כלומר שהחשש הוא שם ממזר ישראל יישא גויה. דוחה הגמרא את הטעם הזה ושואלת, ומי סבר לרבי ישמעאל כרבי עקיבא? האם אפשר לומר שרבי ישמעאל סובר כרבי עקיבא שגוי הבא על בת ישראל הולד ממזר? ואמר רבי יוחנן, משום רבי ישמעאל, והדברים מופיעים במסכת יבמות בדף ממהי, ובמסכת סוטה בדף חבב, מניין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלוויה ועל בת ישראל שפסלוה מלהינשא לכהן, ובת כהנת אף נפסלת מאכילת תרומה בבית אביה, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ג, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כי נעוריה מלחם אביה תאכל, וכל זר לא יאכל בו. כלומר שבת כהן שאין לה זרע מבעלה שנתאלמנה או שנתגרשה ממנו, מותרת לחזור ולאכול מתרומת בית אביה, כמו קודם נישואיה, ומלשון הכתוב אלמנה וגרושה למדנו, שרק מי שיש לו באלמנות וגירושין, כלומר שיש לו באשתו, תורת קידושין, שהיא מת נעשית אלמנה, ואם מגרשה נעשית גרושה, הוא אין בייתו פוסלת אותה מלחזור ולאכול בתרומת בית אביה. יצא מכלל זה, עובד כוכבים ועבד שבאו עליה, שאין לו בבת ישראל אלמנות וגירושין, שאינה נעשית מכוחו של אחד מהם אלמנה או גרושה, כיוון שאין קידושיו עם בת ישראל תופסים שבייתם פוסלת אותה, מלשוב ולאכול בתרומת בית אביה. ואיסל כדאי תחסבר לה כרבי עקיבא, ואם לפי מה שעלה בדעתך לומר שרבי ישמעאל סובר כרבי עקיבא שגוי הבעל בת ישראל הולד ממזר, אשתא ממזר אבי, מפסל בביאתו מבעיה, מאחר והוולד שנולד מביאת גוי וממזר, האם נדרש פסוק מיוחד ללמד שהוא פוסלה בביאתו מלאכול בתרומה? והיד רמה כתב שכיוון שבנה ממזר יש לנו ללמוד שהיא נפסלת בביאת גוי ועבד, מהנאמר ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, שאין לך זר גדול ממי שבביאתו נולד ממזר. וממה שרבי ישמעאל הוצרח ללימוד מיוחד שביאת גוי פוסלת בת כהן מלשוב ולאכול בתרומת בית אביה, מוכח שאינו סובר כרבי עקיבא שגוי הבעל בת ישראל הולד ממזר. ואם כן חוזרת השאלה מה טעמו של רבי אלעזר שאוסר על קוטי להינשא לקוטית. ומקשה רשי מדוע אין הולד ממזר, הראשנינו לעיל בדף סמכבב עמוד ב' כל שאין לה עליו קידושין הולד ממזר, תרץ רשי שדווקא אם יש לה ולא קידושין באחרים הולד ממזר. ונלמד מאיסור האיש עטף שכתוב בסמיכות ללא יבוא ממזר שלשניהם יש קידושין באחרים, מה שאין כן עובד כוכבים ועבד שאין בהם תפיסת קידושין כלל. אז אם כן חוזרת השאלה מה טעמו של רבי אלעזר שאוסר על קוטי להינשא לקוטית, אלא מבארת הגמרא באופן אחר מה טעמו של רבי אלעזר, אלא רבי אלעזר שאוסר קוטי בקוטית סבר לה כדעת רבי ישמעאל דאמר קוטים גרי עריות הם ואין גירותם גירות, וגם הוא עצמו סבר לה כדעת רבי עקיבא דאמר עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל הולד שנולד מהם ממזר, וכיוון שיש לנו ספק בכל קוטי שם המוצאו מישראלית שנישאה לקוטי והרי הוא ישראל ממזר, או שמוצאו מקוטי וקוטית והרי הוא גוי, אסורים להינשא זה לזה, שהרי אסור לישראל ואפילו ממזר להינשא עם גוי. דוחה הגמרא את הביור הזה ושואלת, ומי סבר לרבי אלעזר כרבי עקיבא? האם אפשר לומר שרבי אלעזר סובר כרבי עקיבא שגוי אוהב את הבא על בת ישראל הולד ממזר? ואמר רבי אלעזר, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל, בית צרות, בדין איבום אישה, שהיא צרת אישה אסורה לה ואיסור עריות, שבית שמאי סוברים שמתייבמת ובית הלל אוסרים ליבמה ומותרת להינשא בלא חליצה, מכל מקום עודים זה לזה שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערווה ואנוש קרת, שממזר אינו אלא מי שנולד מאיסור ערווה שיש בביאתה חיוב קריטות למעט איסור ערווה שאיסורו בלב, ולכן בני צרת ערווה שנתייבמה כדעת בית שמאי הרי הם ממזרים לדעת בית הלל, כיוון שנולדו מאיסור אי שטח שלא במקום מצווה שהיא בקרת, אבל בני צרת ערבה שנהגה כבית הלל ונישאה לאחר בלא חליצה, אינם ממזרים אף לדעת בית שמאי, כיוון שנולדו מאיסור לב. שנאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ה', כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם, ובין אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה, יבוא עליה ולקחה לו לאישה ואיבמה. ומוכח של רבי אלעזר אין ממזר מחייבי לוין, ואילו לדעת רבי עקיבא אף הנולד מאיסורי עריות שאיסורם בלב הוא ממזר. מבארת הגמרא באופן אחר את דעת רבי אלעזר שאסר קוטי לקוטית. אלא כי אתה רבין, כשבא רבין לבבל מארץ ישראל, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן ואמרי לה, ויש שאמרו שרבין אמר, שאמר רבי אבא בר זבדה, אמר רבי חנינה, רבי אבא בר זבדה אמר בשמו של רבי חנינה ואמרי לה, ויש שאמרו שרבין אמר, שאמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יעקב בר אידי בשמו של רבי יהושע בן לוי, שלוש מחלוקות בדבר. שלוש שיטות נאמרו בעניין הקוטים והכהנים שנתערבו בהם כמבואר בפסוק להלן. ומתוך כך התבאר גם מדוע נאסרו הקוטים לבוא בקהל ישראל. ומתוך כך התבאר מדוע לדעת רבי אלעזר קוטי אסור בקוטית. דעת רבי ישמעאל, רבי ישמעאל סבר שהקוטים גרי עריות הן שלא נתגיירו אלא מפחד העריות שהרגו בהן. ונמצא שאין גיירותם נחשבת לגיירות, וכמו כן כהנים שנתמעו, שנתערבו בהם, כהנים פסולים היו, שנאמר בספר מלכים ב' פרק י' ז' פסוק למד ב', והיו יראים את השם ויעשו להם, כוונה הקוטים מקצותם, כהני במות, והיו עושים להם בבית הבמות. כמבואר בפסוקים שם בספר מלכים, שהקוטים בנו במות לצורך קורבנות ומינו כהנים מישראל ששרתו שם. ואמר רבא בר ברכנה, אמר רבי יוחנן, פירושה של תיבת מקצותם היא מן הקוצים שבעם, מן הפסולים שבעם, שמהם עשו להם כהני במות. ומשום מה חיפסלינו, וכיוון שגירותם לא הייתה גירות, פסלו אותם, ואסרו עליהם לבוא בקהל ישראל. כלומר, שלפי מה שנתבהר שהכהנים היו פסולי כהונה ולא פסולי קהל, הטעם שנאסרו לבוא בקהל הוא משום חשש נישואין עם גוי, שמאחר ונתגיירו מחמת אימת העריות, אין גירותם גירות. והגמרה מזכירה את הכהנים שנתערבו בקוטים לא כדי לבאר את טעם האיסור, אלא שקבלה בידם שכך היה מעשה. אבל לפי השיטות שהובאו לעיל, שהכהנים שנתערבו היו פסולי קהל, כוונת הגמרה שמשום אחי, כלומר, כיוון שנתערבו בהם פסולי קהל, לכן אסרו עליהם לבוא בקהל ישראל. והוסיף בשיטה לא נודע למי, שמה שאמרו בגמרה שלדעת רבי ישמעאל גרי עריות הם, אין הכוונה שמטעם זה אסרום, אלא קבלה הייתה בידם שרבי ישמעאל סובר כך. מביאה הגמרה את דעת רבי עקיבא, ורבי עקיבא סבר שהקוטים גרי אמת הם, ודינם כישראל, וכהנים שנתמעו שנתערבו בהם כהנים כשרים היו, שנאמר, באותו פסוק ויעשו להם הקוטים מקצותם כהני במות, והיו עושים להם בבית הבמות. ואמר רבא בר ברכנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, כהנים אלו ששימשו בבמות היו מן הבכירים שבעם, ואלא שלפי זה קשה מפני מאסרום, מדוע אסרו חכמים את הקוטים לבוא בקהל ישראל, והרי הם גרי אמת וגם הכהנים שנתערבו בהם כשרים היו? התשובה, מפני שהיו מייבמים רק את הארוסות שנתקדשו ועדיין לא נישאו, ופותרים ומתירים את הנשואות להינשא לאחד מן השוק בלא חליצה. ובהמשך תבאר הגמרא מדוע יש לפוסלה משום זה. עכשיו מבררת הגמרא מה היה המקור שעליו הסתמכו הקוטים שנהגו כך. מהי דרשי? איזה דרשה הייתה להם שממנה למדו שרק ארוסות זקוקות לאיבום ולא נשואות? נאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ה', כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם, ובין אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה, יבוא עליה ולקחה, לא לאישה ואיבמה. כלומר שהתורה באה להזהיר את היבמה שלא תינשא לשוק ולחייבה באיבום. ומהפסוק דרשו שדווקא אך דיית וחוצה, זו הארוסה, שיושבת בחוץ ועדיין לא נכנסה לרשות בעלה לידי נישואין, היא לא תהיה לאיש זר. היא זו שאסורה להינשא לאחר אלא מחויבת באיבום, אבל אך זו הנשואה דלויית וחוצה, שאינה מחוץ לרשות בעלה, אינה זקוקה לאיבום. ותהיה לאיש זר ומותרת להינשא לאחד מן השוק, ומעתה, היו נשותיהן מן הנישואין שנזקקו לאיבום נשאות לאיש אחר בלא איבום, שיש בזה איסור לה, ורבי עקיבא שאוסר את הקוטים לטעמי הולך לשיטתו דאמר יש ממזר מחייבי לוין, ונמצא שאלו שנולדו מנישואין אלו, הרי הם ממזרים ולכן אסורים לבוא בקהל ישראל. עכשיו מביאה הגמרא את דעת רבי אליעזר, ויש אומרים שהקוטים אסורים לבוא בקהל ישראל לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצוות, וכפי שהתבאר בהמשך. שואלת הגמרא מן יש אומרים, מיהו היש אומרים? משיבה הגמרא, אמר רבי דבר רבין, סברת רבי אליעזר היא. והוא רבי אלעזר המוזכר לאל, וכן גרסו רשי והמהרש"ל בכל הסוגיה, רבי אליעזר. לתניה שנינו בתוספתא של מסכת פסחים, מצא תקוטי, מצא שהפאה קוטי מותרת לאכילה בפסח ואין בה משום חשש חמץ. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מצא תקוטי, כיצד זה מותר, והרי גזרו על פיתם, ואמרו בפרקי דרבי אליעזר, פרק למת חט, כל האוכל פת קוטי כאילו אוכל חזיר, ותרצו התוספות שהגזרה הייתה על פת שהקוטי לש ואופה בביתו, אבל עיסה שעושה הקוטי בביתו של ישראל מותרת. ממשיכה תוספתא ואומרת, וכן אדם יוצא בה במצת קוטי זו, ידי חובתו בלילה הראשון של פסח, שאכילתה חובה מן התורה, שנאמר בערב תאכלו מצות, ואם לא אכל, עבר במצוות עשה. שלצורך קיום מצווה זו צריכה המצה להיות משומרת מחימוץ לשם חובת מצה. כנאמר, ושמרתם את המצות. ולמדו במסכת פסחים בדף למתחת עמוד ב' שהמצה צריכה להיות שמורה מחימוץ לשם מצת מצווה. וכיוון שהקוטים בקיאים במצוות, הם שומרים את המצה לשם מצווה, ורבי אליעזר חולק על תנא קמא ואוסר את מצת הקוטים באכילה, אף בכל ימות הפסח, לפי שאין הקוטים בקיאים בדקדוקי מצוות, שאינם יודעים לשומרה מן החימוץ. שאינם בקיאים להבחין בסימני חימוץ, שלדעת רבי מאיר במסכת פסחים בדף ממחה עמוד ב' כל שהכסיפו פני הבצק, יצא מכלל מצה ולכלל חמץ לא בא, וכשנזדק אפילו כרגלי חגבים, סדק לכאן וסדק לכאן, הרי זה חמץ גמור, ולדעת רבי יהודה אינו חייב, אלא כשנתערבו הסדקים זה בזה. ובזה הקוטים לא בקיאים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה ואפילו מדברי סופרים שהחזיקו בקוטים ונהגו לקיימה, הרבה מדקדקים בה לקיימה כי הלכתה יותר מישראל, ויש לסמוך על נאמנותם. ומסקנת הגמרא במסכת חולין בדף ד' עמוד א', שתנא קמא ורבי שמעון בן גמליאל חולקים במצווה שאינה כתובה בתורה והחזיקו בה, שלדעת תנא קמא במצווה כתובה בתורה סומכים עליהם על הקוטים, ובמצווה שאינה כתובה אין סומכים עליהם אפילו החזיקו בה, ולדעת רבי שמעון במצווה שהחזיקו בה סומכים עליהם אף שאינה כתובה בתורה. אם כן, נמצא שרבי אליעזר הוא זה שהובא בשם יש שומרים. שואלת הגמרא, טעם זה מובן בכל הנוגע למצת קוטים, שכיוון שאין הם בקיאים בדקדוקי מצוות, אין הם יודעים כיצד לשומרה מחימוץ, ולכן אסורה המצה באכילה. ואילך, אבל כאן לעניין איסורם של הקוטים לבוא בקיאה לישראל, מהי אין בקיאים? באיזה דקדוק הלכה שייך לומר שאין הם בקיאים, שמשום כך נאסרו? ושיבה הגמרא שנאסרו לבוא בקיאה לפי שאין בקיאים בתורת קידושין וגירושין, וחוששים שם המחמת זה שאין בקיאים בהלכות קידושין, התירו לאיש את איש, שהיה ספק בקידושיה להינשא לאחר שלא כדין. או שם המחמת שאין בקיאים בהלכות גיטין, התירו לאיש את איש שהיה ספק בגירושיה להינשא לאחר שלא כדין, ונמצא שבניהם ממזרים. וכתב רש"י שמטעם זה אסורים גם קוטי בקוטית שם המוצאו של האחד, מאה בקיאים בגיטין וקידושין שלא הראה פסול בנישואי אבותיו, והשני מוצאו משאינם בקיאים ונמצא שנושא ממזרת. שואל אמר שם מהו החשש בזה, והרי הקוטים גיירים וגר מותר בממזרת, והוא מתרץ שנתערבו בהם ישראלים שאסורים בממזר, ולכן הקוטים אסורים זה בזה. מביאה הגמרא טעם נוסף מדוע נאסרו הקוטים לבוא זה בזה. רב נחמן אמר, או יש גורסים אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, ממזר שנולד מאחותו וממזר שנולד מאשת אח, נתערבו בהם בין הקוטים ואינם ניכרים, ומעתה יש לחוש על כל אחד מהם שמה הוא ממזר, ולפיכך אסרו להינשא להם. ותוסות הראש כתב שגם לפי הביור הזה צריך לומר שנתערבו בהם גם ישראל, ולכן הקוטים אסורים זה בזה שמה עיסה ישראל כשר ממזרת, אבל אולי כן, אין הם אסורים זה בזה, שכן גר מותר בממזרת. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? מה משמיע רב נחמן במה שפירה שממזר מאחותו נתערב בהם? והרי די היה לו לומר שממזר נתערב בהם מבלי לפרט איזה הוא. עונה הגמרא, רב נחמן בא ללמד שיש ממזר מחייבי קריטות ולא רק מחייבי מיתות בית דין. שלא כמן דאמר שאומר שאין ממזר אלא מחייבי מיתות בית דין. אבל עדיין קשה ונית ניחדה. די שישנה רק שממזר מאחותו נתערב בהם. מיישבת הגמרא עם דברי רב נחמן היו נאמרים כדוגמה לממזר שנתערב, אכן לא היה צריך להזכיר את שניהם, אבל בנידון כאן, מעשה שהיה כך היה, שנתערבו בהם שני ממזרים, ולכן הזכיר רב נחמן את שניהם. טעם נוסף מדוע נאסרו הקוטים לבוא בקהל ישראל, ורבה אמר, עבד ושפחה נתערבו בהם בין הקוטים, שעבד נשא מבנותיהם ושפחה נישאה לאחד מהם, ואין ידוע באיזה משפחה, ולפיכך אסרו להינשא להם. שואלת הגמרא, איסור משום מהי? האיסור להינשא להם מאיזה טעם הוא? משום שפחה שנישאה לאחת מן המשפחות שבלדה כמותה ואף הוא עבד. אם כן, נתניחדה שישנה רבה רק אחד, דיינו שפחה, מיישבת הגמרא שבאמת לא הוצרח רבה להזכיר את שניהם, אלא של הבן נידון כאן, מעשה שהיה כך היה שנתערבו בהם עבד ושפחה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה בדף עין וו עמוד א'. אחר שהתבהר במשנה הקודמת סדר היוחסין ומי מותר לישא את מי, מבארת משנתנו איך בודקים ייחוסו של מי שלא ידוע לנו ייחוסו, ומי אינו צריך בדיקה. אומרת המשנה, כהן הנושא אישה כהנת, בת כהן, צריך לבדוק אחריה אחר ייחוסה בדורות הקודמים, אם אין בדורות הקודמים פסול ממזרות או שער פסולי חיתון עד ארבע אמאות של האישה שנושא, שתיים מצד האב ושתיים מצד האם, שהן שמונה נשים שצריך לבדוק, כיוון שבודק גם את האם של כל אחת מהן הארבע. והטעם שנקטה המשנה ארבע שהן שמונה ולא נקטה שמונה, משום שבדיקת האימהות של האימהות היא רק לצורך בדיקת האימהות עצמן, שהן האימהות נבדקות יפה עד שיבדוק באימותיהן, כך מסביר הרן. והטעם שבודקים רק עד ארבע אימהות ולא יותר, כיוון שעד ארבע דורות אדם יכול לבדוק, וימצא אנשים שזוכרים אותם, אבל יותר מכך, אף ששייך לבדוק, כמבואר בהמשך שבלוויה וישראלית מוסיפים עוד אחת, ובגמרא נאמר שמוסיפים עוד שתיים. מכל מקום קשה לבדוק ולא יתריכו חכמים בזה. כך אומר השיטה, לא נודע למי. אומרת המשנה, ואלו האימהות שצריך לבדוק, אימה ואם אימה של האישה שנושא, בודקים אותה משום בדיקת ביתה שהיא אם זו שנושא, ואם אבי אימה של האישה שנושא, ואימה של אם אבי אימה, ובודקים אותה משום בדיקת ביתה שהיא אם אבי אימה של זו שנושא, הרי שתיים שהם ארבע מצד האם, ואם אביה של האישה שנושא, ואימה של אם אביה, שבודקים אותה משום בדיקת ביתה שהיא אם אבי זו שנושא, ואם אבי אביה של האישה שנושא, ואימה של אם אבי אביה, שבודקים אותה משום בדיקת ביתה שהיא אם אבי אביה של זו שנושא, הרי שתיים שהן ארבע מצד האב. אומרת המשנה, וכהן שבא לשאת לוויה וישראלית שמצוי בהם יותר תערובת של פסולי חיתון, מוסיפין עליהן, על האימהות שהוזכרו כאן, לבדוק עוד אם אחת בדור אחד קודם. כלומר, שמלבד שבודק את אם האישה שנושא ואם אמה, בודק גם את אם אמה. ומלבד אם אבי אמה ואמה, בודק גם את אם אבי אמה. ומלבד שבודק את אם אביה ואמה, בודק גם את אם אביה. ומלבד שבודק את אם אבי אביה ואמה, בודק גם את אם אבי אביה. נמצא שבודק 12 אמהות. על אף שאמרנו שצריך לבדוק עד דורות אלו, אין בודקין, אין צריך לבדוק לא מן המזבח ולמעלה, שאם בדק ומצא שאבי אביה של זו ש... בדק לגביה, עבד עבודה על גבי המזבח, והיינו שעשה העבודה שקשירה גם בזר, כגון שחיטה או אפשט וכיוצא בזה, שעל אף שקשר בזר היו מקפידים לכתחילה שלא לעשות זאת אלא במיוחסים, הדבר ידוע שמיוחס הוא ואין צריך לבדוק עוד באימהות של אב זה, ודווקא ממנו ולמעלה לא בודקים, אבל ממנו ולמטה, כגון אם בנו שהוא אביה של זו שנושא עבד עבודה על המזבח, צריך בדיקה שמה יתערב בהם פסול. פירוש נוסף אומר העצמות יוסף, שכיוון שאבי אביה היה מיוחס, שוב אין להרר על המשפחה הזו וכולה כשירה. אבל הוא מציין שהפירוש הראשון נראה יותר. אז אם כן, על אף שאמרנו שצריך לבדוק הדורות האלו, אין בודקים לא מן המזבח ולמעלה, ולא צריך לבדוק מן הדוכן ולמעלה, שהיא מצא שאבי אביה עמד אצל הלוויים בדוכן לשורר שיר בבית המקדש, הדבר ידוע שמיוחס הוא, ואין צריך לבדוק באימהות של אב זה, ולא צריך לבדוק מן הסנדרין ולמעלה, שהיא מצא שאבי אביה היה מהסנדרין שדנה דיני נפשות, הדבר ידוע שמיוחס הוא ואין צריך לבדוק באימהות של אב זה, וכל שנמצא שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים, דיינים הדנים, דיני ממונות, וכן אם היה מגבאי צדקה שגובים בכפיית צדקה המוטלת על הציבור, מסיעין את בנותיהן לכהונה, ואין צריך לבדוק אחריהן אחר ייחוסם. בטעם כל אלו מבואר בגמרא לקמן בדפיים ו עמוד ב'. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יוסי אומר, אף מי שהיה חתום עד, שנמצא כתוב שעיד, בארקי, בבית דין, בעיר הנקראת ישנה, של ציפורי, הסמוכה לציפורי, שהיו מקפידים שיעידו שם רק מיוחסים, אין צריך לבדוק עוד באימותיו. רב חנינה בן אנטיגנוס אומר, אף מי שהיה מוכתב באיסטרטיה של מלך, ברשימת החיילים היוצאים לחילופין מדי חודש ללחום בצבא של המלך, שהלוחמים בצבאו יהיו מיוחסים, אין צורך לבדוק עוד באימותיו. זוהי המשנה שלנו בדף עין וו עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שכהן הנושא אישה צריך לבדוק את ייחוסה בארבע אמהות, מברר את הגמרא מדוע אין צריך לבדוק גם את ייחוס אבותיה, ומדוע רק הוא בודק בה ולא היא בו. שואלת הגמרא, מה ישנה בנשי בדקינן, מדוע שונות הנשים שרק באמהות בודקים, ומה ישנה בגברי לא בדקו, ומדוע שונים הגברים שאין בודקים גם ארבע אבות? עונה הגמרא, נשי דחימינצו בעדי הדדי, דרך הנשים שכשאין רבות ומגנות זו את זו, בעריות ודמינצו, תוך כדי מריבה אומרות רק מעשי זנות שיודעות אחת על השנייה ולא פסולים שיש ביחוסן. ואם איתה דהי קמילתה, ואף אם יש דבר פסול ביחוס אותה אישה, לא יתלקה לה. אין לה דבר כל, ולכן צריך לבדוק זאת. אבל גברי דחימינצו בעדי הדדי דרך האנשים, שכשרבים ומגנים זה את זה, ביוחסינו דקמינצה, תוך כדי מריבה אומרים את פסולי הייחוס שיודעים אחד על השני. ולכן מיתא דאיכא מילתא, אם יש דבר פסול בייחוס אותו אדם, איתלי קלה, יש לדבר כל, וכיוון שלא שמענו שיש בו פסול, אין צורך לבדוק זאת. שואלת הגמרא, מדוע רק הוא צריך לבדוק בייחוסה, והיא נמי, כהנת שבא להינסה לכהן, תבדוק בי בדידי, תבדוק בבעלה ארבע אמהות, אולי יש איזה פסול בייחוסו. משיבה הגמרא, דין זה מסייע לרב, הוא ראיה לדינו של רב, דאמר רב יהודה אמר רב, לא הוזרו כהנות כשירות להינסה לפסולים לכהונה, כפי שהוזרו הסחרים, וכיוון שלא הקפידה על כך התורה, גם חכמים לא יחשיבו אותן להצריכן לבדוק אפילו פסולי קהל כממזר ושטוקי, ורק אם מוחזק באיסור, אסורות להינסה לו. שנינו במשנה שצריך לבדוק ארבע אמהות שהם שמונה, מביאה הגמרא ברייתות שלכאורה חולקות על משנתנו. רבדה ברבא תני שנה ברייתא שיש לבדוק ארבע אמהות שהם 12, שיש לבדוק בנוסף לאם ואמא, גם אם אם אמא וכן בכולן, ונמצא שבודק שלוש דורות בכל אם מארבע אמהות. במתנית התנא בברייתא שנינו שיש לבדוק ארבע אמהות שהם 16, שיש לבדוק בנוסף לאם אם אמא, גם את אם 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 אמא, ונמצא שבודק ארבע דורות בכל אם מארבע אמהות. שואלת הגמרא בישלמה לרבדה ברבא שהביא ברייתא שצריך לבדוק 12 אמהות, לא קשה מהמשנה שמבואר שצריך לבדוק רק 8, משום שמוקים לה, הוא מעמיד את הברייתא שמצריכה לבדוק 12 אמהות בלוויה ובת ישראל, שצריך להוסיף עליהן עוד אם אחת ככתוב במשנה, ונמצא שבודק 12, אלא מתנית הברייתא שאומרת שבודק 16, נעים הפליגה אם נאמר שחולקת על המשנה שאומרת שבודק רק 8, עונה הגמרא לא, הברייתא לא חולקת על המשנה אלא מדברת בלוויה או ישראלית, וסובר את הברייתא, מהי כוונת המשנה שאמרה מוסיפין עליהן עוד אחת, שמוסיף עוד זוג אחת, שתי אמהות לכל אחת מארבע, ונמצא שבודק 16. ומכל מקום הברייתא זו חולקת על הברייתא של רבדה ברבא שמבואר בפירוש שבלוויה וישראלית בודק רק 12 אמהות. כך אומר היד רמה. מביאה הגמרא דעה חולקת על משנתנו, אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, זו משנתנו שמצריכה בכל המשפחות בדיקת 8 אמהות, דברי רבי מאיר, אבל חכמים חולקים ואומרים כל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות ואינן צריכות בדיקה. מקשה הגמרא, איך רב יהודה אומר כך בשם רב, איני, הרי אינו כן, ואמר רב חמה בר גוריא אמר רב בשמו של רב, משנתנו שמצריכה לבדוק במשפחת האישה מדברת כשקורא עליו ערער, כששני עדים מעידים שיצא כל שש במשפחתה שמץ פסול, וודאי שרבנן לא חולקים במקרה כזה, וכשיוצא כל זה לא עדות גמורה, אבל ברגע שיוצא כל צריך לבדוק. מתרץ את הגמרא, מן דמת ניהה לא מת ניהה, מי ששנה זאת לא שנה זאת, רב יהודה שאמר בשמו של רב שמשנתנו רק את דברי רבי מאיר, אינו סובר שרב העמיד את משנתנו כשקרא עליה ערר, ורב חמה בר גוריה שסובר שרב העמיד את משנתנו כשקרא עליו ערר, סובר שמשנתנו היא גם לשיטת חכמים. ושתי שיטות המוראים הם בדעת רב, שיטת רב יהודה ושיטת רב חמה בר גוריה. מביאה הגמרא לשון אחרת, מה אמרו המוראים בשם רב? איקא דאמרי, יש שאומרים שמועה זאת כך, אמר רב יהודה אמר רב, זו משנתנו שמצריכה בכל משפחה בדיקת 8 אמהות, היא דברי רבי מאיר, אבל חכמים חולקים ואומרים כל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות ואינן צריכות בדיקה. אמר רב חמה בר גוריה אמר רב בשמו של רב, על אף שאמרנו שכל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות, מכל מקום אם קורא עליו ערר שעידו שני עדים שיצא כל פסול במשפחתה, צריך לבדוק אחריה אפילו לדעת חכמים, ולפי לשון זו אין מחלוקת המוראים בדעת רב. ובאופן זה יש אומרים שצריך לבדוק אף מן המזבח ולמעלה וכיוצא בזה, שהוזכרו במשנה שאין צריך בדיקה, כך אומר המאירי. שנינו במשנה אין בודקים מן המזבח ולמעלה, שואלת הגמרא מה הייתה, מה הסיבה שאין צורך לבדוק באמהות האב ששימש על המזבח, עונה הגמרא, דהי לאו דבדקוע, לולי שבדקוע הממונים, על כך שאין בו שום פסול, לא אבי מסקילי, לא היו מניחים אותו לעלות למזבח ולעבוד. שנינו במשנה ולא בודקים מן הדוכן ולמעלה, שואלת הגמרא מה הייתה, מה הסיבה שאין צורך לבדוק באמהות האב ששורר על הדוכן, עונה הגמרא דאמר מר במסכת מידות פרק ה' משנה ד', ששם בלשכת הגזית שבבית המקדש היו יושבים הסנהדרין, מהקרבת תמיד של שחר עד הקרבת תמיד של בן הארבעים, מייחסי כהונה ומייחסי לוויה, שבודקים את ייחוס הכהנים והלוויים הבאים לשרת בבית המקדש, ולא מניחים לכהנים הפסולים לעבוד בבית המקדש וללוויים הפסולים לשורר בדוכן. הגאון מבילנה העיר שבלשכת הגזית ישבו לדון, אבל בודקי הייחוסים ישבו מאחרי הבית, כמו שדרשו בספרי בפרשת קורח מהפסוק, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת, מבית לפרוכת ומאחורי הבית, ושם ישבו מיחסי כהונה. נוסיף הגרא שלברית הזו כוונת הגמרא. עוד שנינו במשנה ולא בודקים מסנהדרין ולמעלה, שואלת הגמרא מה הייתה, מה הסיבה שאין צורך לבדוק באמהות האב ששימש כדיין בסנהדרין, עונה הגמרא דתני רב יוסף, שנה רב יוסף בברייתא, כשם שבית דין צריכים להיות מנוקים בצדק מכל דבר שעלול לעוות את הדין, שלא יהיה דין צדק, כגון קבלת שוחד ואהבת בצע, כך הם צריכים להיות מנוקים מכל מום של פסול ייחוס, אלא כולם מיוחסים. והיינו בין סנדרין גדולה של 71 ובין סנדרין קטנה של 23, אבל לא בית דין של שלושה לדיני ממונות, אומר רשי. דורשת הגמרא הזאת מפסוק, אמר מריימר, מהי קראה, מאיזה פסוק לומדים שהדיינים צריכים להיות מיוחסים, נאמר בשיר השירים, פרק ד' פסוק ז', כולך יפה רעייתי ומום אין בך. ופסוק זה מדבר על הסנדרין שאין בהם פסולי ייחוס. ואין לפרש את המילה כולך על כל ישראל, משום שאי אפשר שלא יהיו בישראל פסולי ייחוסין. שואלת הגמרא, מניין שהכוונה לפסולי ייחוס, אם המום הממש, אולי נאמר שכוונת הפסוק שלא ממנים לסנדרין מי שיש בגופו מום, אבל אין להקפיד על ייחוסו, והטעם שהקפיד התורה שלא יהיה מום ממש, כדי שלא יתבזו בעיני הציבור, וגם אם יוכיחו הוכחות ותוכחה לאנשים, יקבלו מהם. וכך גם נשאר למסקנה, ולכן הגמרא מביאה פסוק אחר לדרשה הזו. אמר רבך בר יעקב, אמר קרא, נאמר בפסוק, בעת שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לאסוף 70 זקנים למנותם לסנדרין, ספר במדבר פרק י' פסוק ט' ז', והתייצבו שם עמך. עמך משמע בדומים לך, מיוחסים כמו שאתה מיוחס. שואלת הגמרא, אומנם מוכח שצריכים האנשים שנאספו שם להיות מיוחסים, אבל מניין שזה מחמת שהתמנו לסנדרין? ודילמה, אולי הזקנים שאסף משה רבינו הוצריכו להיות מיוחסים משום שכינה עתידה לשרות עליהם, שהרי נאספו שם כדי שתשרה עליהם נבואה, כמבואר שם בפרשה, אבל שאר סנדרין שמתמנים לדון, שמה אינם צריכים להיות מיוחסים. לכן מביאה הגמרא פסוק אחר לדרשה הזו. אמר רב נחמן, אמר קרא, נאמר בפסוק, שיעץ יתרו למשה למנות דיינים, ספר שמות פרק חי פסוק חב ב', והקל מעליך ונסו איתך. מינוי הדיינים יקל מעליך, משום שיסרו עמך את מסע העם, ואיתך משמע בדומים לך, מיוחסים כמוך, ושם לא נאמר ששרתה עליהם שכינה, ולומדים משם לכל סנדרין שעתידים להתמנות שצריכים להיות מיוחסים, ולכן מי שהוחזק דיין אין צריך בדיקה אחר ייחוסו. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, כל מי שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים אין צריך לבדוק אחריו. שואלת הגמרא, לממרא, וכי נלמד מדין זה דלא מוקמינן, שאין מעמידים דיינים לדיני ממונות מפסולים, ולכן כיוון שהיה דיין מוכח שמיוחסו, ורמינו, הקשה לך סתירה ממשנה, שנינו במסכת סנהדרין בדף ל"ב עמוד א', הכל כשרים לדון בדיני ממונות, ואין הכל כשרים לדון בדיני נפשות. והבינן בה, והתקשו בני הישיבה, ודברי המשנה, הכל להטוי ימי, מה באה המשנה לרבות בתיבת הכל? ואמר רב יהודה, להטוי ממזר, לרבות ממזר שכשר לדון בדיני ממונות. אם כן, מדוע אמרה משנתנו שמי שהיה דיין בדיני ממונות ודאי שכשרו, ביוחסין? ותרץ את הגמרא, אמר רבי, משנתנו מדברת על הדיינים שבירושלים, ושם מקפידים אף על דייני הממונות שיהיו מיוחסים. וכן תעני, כך שנה רבי שמעון בר זיירה, בקידושי דווי לוי, בתוספתה של מסכת קידושין שסידר לוי, שמשנתנו מדברת על הדיינים שבירושלים, אבל בשאר מקומות מה שהיה דיין בבית דין של שלושה אינה ראיה לכשרות ייחוסו. שנינו במשנה, וגבאי צדקה מסיעין לכהונה ואין צריך לבדוק אחריהם. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה הסיבה שאין צורך לבדוק באמאות של האף שהיה גבאי צדקה? עונה הגמרא, כיוון דמינצו בעד אינשי, שהם רבים עם אנשי העיר, דאמר מר, שממשכנים לוקחים משכון על הצדקה ממי שפסקו עליו לתת צדקה ואינו נותן, ואפילו בערב שבת שאדם טרוד בהכנות לשבת, ומתרץ את עצמו שלכן אינו נותן, וכיוון שאנשים סבורים שמשכנו אותם שלא כדין, הם רבים עם גבאי הצדקה ומבזים אותם בכל פסול שיש בהם. ואם היא תדעיקה, ואם אכן יש שמץ פסול ביחוסם, התלקה לה. יש לכך כל, וכיוון שלא שמענו דבר על פסול ייחוסם, ודאי שקשרים הם ואינם צריכים בדיקה. אגב, שהתבהר שהממונים על גביית הצדקה קשרים ביחוסם, מביאה הגמרא מעשה שאין ממנים גיירים לכך. ושפיזיך נבא לאחסניה דרבדה ברבה, גיור רבה. היה גר צדק ואב כמן צעיהו, והיה רב בעל לאחסניה. ורב ביבי, מי יהיה ממונה על ענייני השררה שבעיר? מר אמר אחד מהם, אמר, אנא אבידנה שררותא דמטה, אני אעסוק בענייני השררה שבעיר. ומר גם השני אמר, אנא אבידנה שררותא דמטה, אני אעסוק בענייני השררה שבעיר. עתו לקמד רב יוסף, באו שניהם לפני רב יוסף שיחריע ביניהם. אמר להו, אמר להם רב יוסף, תנינה שנינו ברייתא שדורשת את הפסוק בספר דברים, פרק י"ז פסוק ט"ו, שום תשים עליך מלך מקרב אחריך תשים. כפה לפסוק את לשון תשים כדי לומר שכל משימות מינויי השררות שאתה משים, שאתה ממנה, ואפילו לשררה קטנה, לא יהיה מגיירים אלא רק מקרב אחיך היהודים, ולכן רב ביבי הוא זה שצריך להיות הממונה. אמר לי רבדה ברבה לרב יוסף בשאלה, וכי אפילו אם אמו מישראל אינו נחשב מקרב אחיך ואין למנותו? וזאת הוא שאל משום שבא לאחסניה שלו, הייתה אמו ישראלית. אמר לי ישיב רב יוסף לרבדה, אם אמו מישראל, מקרב אחיך, קרינה בי. הוא נקרא מקרב אחיך ואפשר למנותו. ולכן הכריע רב יוסף ילקח היות ששניהם ראויים להתמנות, רב ביבי דגבר הרבה שאדם גדול הוא לעיין במילה דשמיה. יהיה ממונה על העניינים הרוחניים של העיר, כגון מינוי גבאי צדקה, לקצוב את סכומי הצדקה, מי יהיה מתורגמן בקריאת התורה ומי יהיה למפתיר. ומר, בבעל האכסניה של רבדה, לעיין במילי דמטה, יהיה ממונה על ענייני הרשות של העיר, כגון שומר כלי הזין של בני העיר, היושב בבית של שער העיר, חפירת בורות לשתיית מים והצבת דלתות בשערי העיר. מסיים את הגמרא בשבחו של רבדה ברב, ואמר אביי הלקח מן דמשרי צובה מרבנן באושפזיכני, מי שמאחסן תלמיד חכם באכסנייתו, לאשרי שיחסן בתלמיד חכם כרבדה ברב, דידע למאפך לבזכותי, שידע להפך בזכותו וליטול לטובתו כשיצטרך. מביאה הגמרא שיטות נוספות בעניין מינוי גיירים למשרות שונות. רבי זירא מטפל בו, היה מתעסק עם גיירים לכבדם ולמנותם בשררות שונות. רבא בר אבוה, אף הוא היה מטפל בו, מתעסק לכבדם ולמנותם לשררה, ואילו במערבה בארץ ישראל נהגו, שאפילו ריש קורי מפקח שעמידות יהיו כתיקונם, לא מוק ממיניו לא מעמידים מהגירים, בנערדה אפילו ריש גרגותה לא מוק ממיניו, שוטר הממונה על השקיית השדות שאינן מסתפקות במאה גשמים, מבור ששייך לרבים, שלא ישקה איש את שדהו ביומו של חברו, לא מעמידים מהגירים. שנינו במשנה רבי יוסי אומר, אף מי שהיה חתום עד בארקי הישנה של ציפורי, אין צריך לבדוק באימותיו. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה מדוע אין צריך לבדוק באימהות של אהב שנמצא שעיד בבית דין בעיר ישנה? עונה הגמרא, משום דדייקי ומחתמי, היו מדקדקים שיעידו שם רק מיוחסים. שנינו במשנה רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, אף מי שהיה מוכתב בסטרטיה של מלך, אין צריך לבדוק באימותיו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, המשנה מדברת במי שנכתב שהוא לוחם בחיילות של בית דוד המלך שהיו מיוחסים. דורשת הגמרא, אמר רב יוסף, מהי קרא, מאיזה פסוק נלמד את הדבר הזה? והתשובה היא ממה שנאמר בספר דברי הימים א' פרק ז' פסוק מ', והתייחסם בצבא במלחמה. פירוש הדברים הידועים בייחוסם מבני אשר היו יוצאים בצבא המלחמה, מסביר המצודות דוד. שואלת הגמרא, בטעם המה, מה הסיבה שהקפידו על ייחוס החיילים? עונה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, כדי שתהיה זכותן של החיילים עצמם וזכות אבותם מסעייתן לנצח במלחמה, ולכן הקפידו שלא יהיה בייחוס אבותם שמץ פסול. והתוספות יום טוב פירש שכשם שצריך של היוצאים למלחמה תהיה זכות עצמם, שהרי לדעת רבי יוסי הגלילי במסכת סוטה בדף ממדלת, הירא מהעבירות שבידו אינו יוצא למלחמה, כמו כן יצריך דוד המלך שתהיה להם זכות אבות. שואלת הגמרא, ואיכא, הרי בן גיבוריו של דוד המלך כאמור בספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוק ל"ז היו צלק העמוני, מה אליו? האם מה שכינו עמוני הוא משום דעתי מעמון, שהוא בא מעמון ואבותיו היו גויים? הרי שאף גירים שאין זכות אבותם מסייעתן היו בחילות בית דוד. תרץ את הגמרא, לא, לא כינו כך מחמת שבא מעמון, אלא משום דייטיף שהיה גר בעמון, אבל היה ישראלי מיוחס. מקשה הגמרא, והאיקה, הרי בן גיבוריו של דוד המלך היה את אוריה החיטי, מה אליו? האם מה שכינו חיטי הוא משום דעתי מחטא ואבותיו היו גויים? תרץ את הגמרא, לא, לא כינו כך מחמת שבא מחטא, אלא משום דייטיף היה גר בחטא, אבל היה ישראלי מיוחס. מקשה הגמרא, והאיקה, הרי היה בן גיבוריו של דוד המלך איתי הגיטי, והוא מכונה גיטי מפני שבא מגת ואבותיו היו גויים, וכי תאים הם תרצה לתרץ ולומר החינה מדייטיב בגת, שגם כאן מכונה כך רק משום שהיה גר בגת אבל היה ישראלי מיוחס. ואמר רב נחמן, איתי הגיטי בא וביטלה לכתר של העבודה זרה של בני המון הנקראת מלכם, כדי שיוכל דוד להשתמש בו, ומוכח שאיתי היה גוי, כיוון שרק גוי יכול לבטל עבודה זרה של גוי אחר, כי עבודה זרה של ישראל אין לה ביטול. ועוד קשה, הרי אמר רב יהודה, אמר רב, 400 ילדים, 400 בחורים היו לו לדוד המלך בצבאו, ולא היו בני דוד, וכולם בני יפת תואר היו, בני נשים נוכריות יפות תואר שהותר לישראל לבוא עליהן במלחמה, וכיוון שנולדו לנוכריות, נהגו כמשפטי הגויים, וכולם היו מסתפרים קומי, מסתפרים עם השערות שלפניהם, דיינו מספרים את השערות שלפניהם, ומגדלים בלורית היו, הניחו את השערות שמאחורי אורפם, וכולם יושבים בקרוניות, בעגלות של זהב, והיו אותם 400 בחורים מהלכים בראשי הגייסות, גדודי החיילים היוצאים למלחמה, והן הן היו בעלי גרופים, בעלי הזרוע והכוח של מלכות בית דוד, הרי שלחמו בחילות בית דוד, גם אלו שלא היו מיוחסים. תרץ את הגמרא, 400 הבחורים לא היו נלחמים, אלא דאז ללבעות העלמה, היו מהלכים בראש החיילים כדי להפחיד את האויבים, כיוון שנראים כגיבורים של עובדי עבודה זרה. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף עין זין עמוד א', נאמר בתורה לעניין כהן שנשא אישה פסולה לו, בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ט"ו, ולא יחלל זרו ועמה, והיינו ש הוולד שנולד מביאה זו פסול לכהונה, כלומר, אם הוא זכר אינו קדוש בקדושת כהונה, ואם היא נקבה אסורה להינשא לכהן. ובגמרא יבואר שגם כהן הבעל אישה אסורה עליו באיסור כהונה, עושה אותה חללה, והיינו, כהן אדיוט שבעל אישה גרושה או זונה, וכן כהן גדול שבעל אישה אלמנה או גרושה או זונה, הופך אותה למחוללת מן הכהונה, ומשנתנו בא לברר את דין הבנות הנולדות מן החללים הפסולים לכהונה, האם גם הן נפסלות או שהן כשירות. ועוד מבארת משנתנו את דין הבעל גר וגיורת, האם היא מותרת לכהונה. אומרת המשנה, בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם, אסורה להינשא לכהן, ופסול זה של בת חלל נמשך לעולם. דהיינו שאב בנו של החלל דינו כחלל וביתו פסולה לכהונה, וכן בן בנו, והלאה עצוף כל הדורות, כל שהוא זכר, בן זכר הרי הוא חלל וביתו פסולה לכהונה. ולהלן בגמרא דרשו את הדין הזה שכשם שביתו של הכהן המחלל פסולה, אף בת בנו פסולה לכהונה. ומה שבת בן הבן פסולה אפילו בדור השלישי, כתב התוספות הראש, שזה מסברה משום שאין לחלק בין דור שני לדור שלישי. אומרת המשנה, ישראל שנשא אישה שהיא חללה, שהיא מחוללת לכהונה, ביתו כשרה לכהונה, שבת חללה אינה פסולה לכהונה. דווקא ישראל שנשא חללה ביתו כשרה, אבל כהן שנשא חללה ביתו נעשית חללה, שכל ולד הנולד על ידי ביית איסור כהונה נעשה ולד חלל. והגמרא לעיל בדף סמך זין עמוד א' מבואר שהדין שבת חלל זכר פסולה מן הכהונה הוא משום שהוולד הולך אחר הזכר, ולכן הבת נפסלה לכהונה מחמת אביה החלל. אומרת המשנה, חלל שנשא לאישה בת ישראל, ביתו הנולדת ממנה פסולה לכהונה. והגמרא תבאר מדוע משמיעה זאת המשנה פעם נוספת את הדין הזה, למרות שהוא שמע ברישה. דנה המשנה בקשרות בת גר או גיורת לכהונה. רבי יהודה אומר, בת של גר זכר שנולדה לו אחר שהתגייר, אף שהוא נשוי לבת ישראל, נחשבת הבת כמו בת של חלל זכר ופסולה לכהונה, אבל בת של גיורת מבין ישראל, כשירה לכהונה. ודווקא מישראל, אבל בנה של גיורת מכהן הוא חלל, שרי אסורה לו לשיטת רבי יהודה לקמן בדף ע"ח עמוד א'. רבי אליעזר בן יעקב חולק על רבי יהודה ואומר, בן ישראל שנשא גיורת, ביתו הנולדת ממנו כשרה לכהונה, ובן גר שנשא בת ישראל ביתו כשרה לכהונה. אבל גר שנשא גיורת ביתו שנולדה לו אחרי שהתגיירו שניהם פסולה לכהונה. מוסיף רב לזר בן יעקב שדין בת הגר ששנינו הוא אחד בגר ואחד בעבדים כנעניים משוחררים שגם הם נחשבים כגירים ואפילו עד 10 דורות של גרים או עבדים. כך הוא דינם שבנותיהם פסולות לכהונה עד שתהיה אמו של הגר מישראל שאז נחשב אפוא כישראל וביתו כשרה לכהונה. הביאה המשנה דעה נוספת, רבי יוסי אומר, אף גר שנשא גיורת ביתו שנולדה לו אחרי שהתגיירו שניהם כשירה לכהונה. נמצא שיש כאן שלוש שיטות בדין כשרות ביתו של גר לכהונה. א', שיטת רבי יהודה שכשאב גר ביתו פסולה, כשהם גיורת ביתה כשירה. ב', שיטת רבי אליעזר בן יעקב שרק כשגם האב וגם האם גיירים ביתם פסולה לכהונה. ג', שיטת רבי יוסי שאף כששניהם גיירים ביתם כשירה. ראי המשנה שלנו בדף ע"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם. שואלת הגמרא, מה היא לעולם? לשם מה כתבה המשנה שבת החלל פסולה לעולם עד סוף כל הדורות? הרי די במה שכתבה המשנה שבת חלל פסולה, וממילא מובן שפסול זה הוא עד סוף כל הדורות, שהרי כל זכר הבא מן החלל הוא חלל, וביתו פסולה. משיבה הגמרא, מה הוא דתי, מה היה מקום לומר שפסול זה אינו נמשך לעולם מדדעה והמצרי והאדומי, כמו בדין גר מצרי וגר אדומי, שאסורים לבוא בקהל ישראל, מה להלן שם בפסול מצרי ואדומי, האיסור ניתר לאחר שלושה דורות שדור שלישי לגר מצרי או גר אדומי, מותר לישא בת ישראל, או להינשא לבן ישראל, אף כאן בחלל נמי גם כן יותר האיסור לאחר שלושה דורות וביתו לא תיפסל, כמה שמלן לכך באה המשנה להשמיענו שפסול חלל נמשך לעולם, והמקנה מבאר שהיינו חושבים להתיר חלל בקל וחומר ממצרי ואדומי, שהרי בת של חללה כשרה לכהונה, ואילו בת של מצרית ואדומית פסולה לקהל, ואם בפסול מצרי ואדומי שהנקבות שלהם פוסלות את זרן, אף על פי כן מותרים בדור שלישי, ודאי שבפסול חללות שהנקבות לא פוסלות בו את זרן, יהיה כשר דור שלישי. כמה שמלן שחללה, דהיינו בת חלל זכר, פסולה מן הכהונה לעולם. ולמה באמת לא לומדים מהקל וחומר שהיא תותר בדור שלישי? משום שהדרשה היא מלשון זרעו, שמשמעותה שאיסור זה נוהג לדורות, וזה עדיף מקל וחומר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ישראל שנשא חללה ביתו כשרה לכהונה. מבררת הגמרא, מנין מילי, מנין נלמד דין זה שחללה אינה פוסלת את ביתה? מבררת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון, נאמר כאן לעניין חילול בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ט"ו, ולא יחלל זרו בעמיו, שלא יישא אישה אסורה לו ויחלל את זרו הנולד ממנה. ונאמר להלן עניין איסור תומת כהנים למת, ספר ויקרא פרק חפה לפסוק ד', לא יתמע בעל בעמיו שהכהן לא יתמע לאשתו, האסורה עליו לא יתמע לה, והתעסק בקבורתה כשנמצאת בתוך עמה, ויש מי שיקבור אותה. אם כן לומדים בגזרה שמה, בעמיו בעמיו, מה להלן לעניין איסור תומה רק שחרים מוזרים על כך ולא נקבות, שנאמר אמור על הכהנים בני אהרון ודורשים בני אהרון ולא בנות אהרון, אף כאן פסול חילול נאמר רק לגבי שחרים חללים ולא לגבי נקבות. ואילו הרשש פירש באופן אחר, שכיוון שלא כתוב ולא יחלל את זרו, אלא ולא יחלל זרו, משמע שהתורה כללה בזה שני דברים, האחד, שכהן גדול שנושא אלמנה מחלל את זרו, והשני, שזרו מחלל אחרים. והפסוק מתפרש בשני אופנים, האחד שלא יחלל הוא את זרו, ומזה נלמד שכהן שנושא אלמנה מחלל את זרו, והשני, שזרו לא יחלל אחרים. שהפסוק מתפרש למפרע ולא יחלל זרו, כלומר, וזרו לא יחלל אחרים. ומזה לומדים להלן שזרו מחלל את ביתו. ומעתה מבואר על לימוד מתומה, שכמו שהפסוק ולא יתמה בעל בעמיו, שבא להזיר את הכהן שלא יתמה, מזיר רק את השחרים ולא את הנקבות, כך הפסוק ולא יחלל זרו, שמתפרש שזרו מחלל אחרים, היינו שרק שהשחרים מחללים את זרם, אבל הנקבות לא מחללות את זרן. שואלת הגמרא אלא מעתה, מאחר שאנחנו ממעטים נקבות מפסול חללה, אם כן ביתו של כהן גדול שנולדה לו מהאלמנה, והוא הדין ביתו של כהן לדיות משאר פסולי כהונה, תשתרי, תהיה מותרת להינשא לכהן. ומדוע אסורה לו? משיבה הגמרא, מי כתיב בנו? האם התורה כתבה לגבי כהן גדול שנשא אלמנה ולא יחלל בנו, שנדייק מכך שביתו מותרת? והרי הלשון הוא זרעו כתיב, שנאמר לא יחלל זרעו בעמיו, ואם כן כל זרעו של כהן גדול מאישה, האסורה לו נפסל ממנה וגם נקבות. ומהגזרה שווה, הבא למעט נקבות, נלמד רק שבת ביתו של המחלל אינה נפסלת. שואלת הגמרא, כיוון שהגזרה שווה באה למעט נקבות מפסול חללות, אם כן גם בת בנו של המחלל תשתרי, תהיה מותרת לכהן, שהרי אף אותה יש ללמוד מהגזרה שווה כמו בת ביתו, ואף שדרשו מלשון זרו שיש לפסול גם נקבות, נאמר שזהו רק בזרו הראשון של המחלל, וזאת משום שמהמילה זרו משמע רק זרו של הכהן שנשא אלמנה, ולא זרע זרו, דהיינו זרע של החלל. ואם כן, אף שזרו הראשון נפסל אפילו אם הם נקבות, כיוון שזרו משמע גם נקבות, אבל בזרע זרו לא נאמר פסול. ואם כן, בת בנו לא תיפסל, אלא נלמד מהגזרה שווה להתירה. משיבה הגמרא, כתיב לא יחלל זרו, ומשמעות התיבה זרו היא הזרע של האב. נמצא שבתיבה זו כללה התורה גם את האב עצמו וגם את זרו. ואם כן, הפסוק מקיש, משווה בתיבה הזו את זרו לו. ולומדים מהיקש מה הוא המחלל ביתו פסולה לכהונה, בנו שהוא חלל ביתו פסולה. שואלת הגמרא, אם כן שמקישים את זרו אליו, אף בת ביתו של המחלל תתאסר, תהיה אסורה לכהונה, שרי אף לגבי ביתו של המחלל יש להקיש כך, מה הוא עצמו ביתו פסולה, ביתו, דהיינו זרו תהיה ביתה פסולה. מיישבת הגמרא, אם נאמר כן שאף בת ביתו אסורה, הגזירה שווה שקיבלנו ללמוד מתיבת בעמיו שנקבות אינן אסורות, מה יהני לי, מה הועילה לנו? ולכן כדי לקיים גם את ההיקש וגם את הגזירה שווה, יש לומר שבת בנו אסורה משום ההיקש, ובת ביתו מותרת בגלל הגזירה שווה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה חלל שנשא בת ישראל ביתו פסולה לכהונה. שואלת הגמרא, תנה לרישה, הרי כבר שנה זאת התנה ברישה שבת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם, ומשמע שבת פסולה אף כשהחלל נשא בת ישראל. משיבה הגמרא, איידי דתנה רישה, אגב כך ששנה התנה ברישה את הדין השני במשנה, שישראל שנשא חללה ביתו כשרה, תננה מסיפה, שנה גם בסיפה של דין זה את האופן ההפוך, שהוא חלל שנשא בת ישראל שביתו פסולה. התבהר במשנה שבת חלל זכר פסולה לכהונה, כעת מביאה הגמרא דעה שמכשירה זאת. מתניתין משנתנו שפוסלת בת חלל אף שאימה כשירה, סוברת דלא כרבי דוסטאי בן יהודה, דתניה שנינו בברייתא. רבי דוסטאי בן יהודה אומר, והתנא רבי דוסטאי בן רבי יהודה חי בתקופת רבי יהודה הנשיא, והוא אומר, כשם שבני ישראל הנישאים לחללות הם מקווה טהרה על החללות, מתארים את הבת שתיוולד להכשירה לכהונה, ודומה הוא למקווה, שמקווה מתאר את הטמאים, כך בנות ישראל הנישאות לחללים הם מקווה טהרה לחללים, מתארות את הזרע שיוולד לאותו חלל להכשיר את הבת לכהונה. מבררת הגמרא, מהי טעמי דרבי דוסטאי ברבי יהודה? מבארת הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חפה לפסוק תדוו, לא יחלל זרו בעמה, וכיוון שלא כתוב בעממה ושהוא לשון רבים, שנלמד מכך שגם שכשהם משני עמים שונים זרו נתחלל, אלא כתוב בעמה ושהוא לשון יחיד, יש לדרוש שבעם אחד הוא דמי חל, שכשהוא ואשתו מעם אחד, והיינו כששניהם חללים אז מתחלל זרו, אבל בשני עממים כשאחד מהם חלל והשני כשר, אינו מייחל, הוא לא מחלל את זרו. ובין כשהאב כשר ובין כשהאם כשרה, הבת מותרת לכהונה. מביאה הגמרא ברייתא שלומדת מפסוקים שהנישאת לכהן באיסור מתחללת מן הכהונה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק לעניין כהן גדול הנושא את אחת הפסולות לו לנישואין, לא יחלל זרו, מבררת הברייתא, אין לי שנתחלל בביאה זו אלא זרו הנולד מאותה ביאה, אולם היא האישה עצמה שנבעלת לו באיסור מניין לנו שנעשית חללה, ואף שהיא אישה אסורה לכהונה כבר קודם מכל מקום נוסף לה עכשיו גם דין חללה. והנפקמין האלה שני דברים, א', לעניין אכילת תרומה, שאם היא בת כהן ואין לה בעל ישראל הייתה מותרת בתרומה, אכן מי שנבעלה לכהן האסור לה מתחללת ואסורה יותר לאכול בתרומה, ב', לעניין שאסור לה מכאן ולהבא להינשא לכהונה, שאף אם את הכהן שנישאת לו, והרי אלמנה שמותרת לכהן אדיוט מכל מקום כאן נאסרת משום חללה. מאיפה לומדים זאת? שהיא נאסרת, משיבה הברייתא, אמרת יש לדרוש וללמוד דין זה מקל וחומר. ומה זרו של כהן גדול מי אישה פסולה לו אף שהזרע לא עבר עבירה באותה ביה? דינו שמתחלל כמפורש בפסוק, אם כן אישה עברה עבירה בביה הזו, שאף האישה מוזרת שלא להינשא לכהן האסור לה, אינו דין שתהיה מתחללת מחמת ביית האיסור? שואלת הברייתא, הוא עצמו הכהן שנשא פסולה יוכיח שאין הפסול תלוי במה שעוברים עבירה, שהרי הוא עבר עבירה, ובכל זאת אינו מתחלל וקשר לעבודה עם יגרשנה. משום שכתוב לא יחלל זרו, משמע זרו הוא מחלל ולא את עצמו. משיבה הברייתא, אין להוכיח ממה שאין הכהן נפסל, שכן מה להוא לכהן, שכן אין מתחלל בכל מקום, אף אם הוא בעל שאר נשים האסורות לו, כגון שפחה או זונה, תאמר בהי, תאמר באישה שמתחללת בכל מקום, שאם נבלה לאדם הפסולה, נפסלת לכהונה, וכיוון שנפסלת בשאר ביות איסור, תיפסל אף כאן בביית הכהן הגדול, שאף הוא אסור לה. מביאה הברייתא לימוד נוסף, ואם נפשך לומר, ואם תרצה להשיב על הקל וחומר, שאין ללמוד שהיא מתחללת ממה שזרו נתחלל, ומשום כך יש להכשירה, הרי שיש מקור נוסף לכך שהיא מתחללת, אמר קרא, הרי הפסוק אומר לא יחלל זרו, ומשמע לא יחולל, שהפסוק עוסק בזה שהיה כשר בתחילה ונתחלל, וזו אשתו. אבל זרו מעיקרו הוא פסול ואין זו לשון חילול. שלשון חילול משמע שהיה כשר ונתחלל. מבררת הגמרא, מה אם נפשך לומר, מה כוונת הברייתא בלשון הזו? מה יש לנו להשיב על הקל וחומר שמשום כך הוצרכו להביא לימוד מפסוק? מבררת הגמרא, וכי תימא, אם תרצה לומר שכל עיקרו של תחילת לימוד הקל וחומר שאם זרו שלא עבר עבירה נפסל, כל שכן שהאישה שעברה נפסלת, איקה למפרח, אפשר להקשות עליו ולפורחו, שמה לזרו שכן תחילת יצירתו בעבירה שהזרע נוצר מביאת איסור, תאמר באשתו שתחילת יצירתה היה בקשרות. ולכן הוסיפה הברייתא שגם יש ללמוד ממה דאמר קרא, לא יחלל, משמע לא יחולל, זה שהיה כשר ונתחלל והיינו אשתו. התבהר בברייתא הקודמת שהנישאת לכהן באיסור מתחללת מן הכהונה. עתה הגמרא מביאה ברייתא שמבררת איזו חללה מפורשת בתורה ואיזו נלמדת מדרשת חכמים. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, איזו היא חללה פסולה לכהונה, כל בת שנולדה מן הפסולים כמו שהתבהר להלן. מבררת הגמרא מהי פסולים, לאיזה נשים פסולות הכוונה. אילא אם נאמר שהכוונה לכל אדם שבא על אחת מהאנשים שפסולים לו, שאסורות לו ואפילו הוא ישראל, מכיוון שביאתו בעבירה, הרי עוולת חלל, אי אפשר לפרש כן. שהרי המחזיר את גרושתו אחרי שניסית לאחר דפסולה לו שאסורה לחזור לבעלה הראשון, שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק ד', לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה. להיות לו לאישה אחרי אשר הוא תמאה כי תואבה היא, ומכל מקום בניה, בנותיה הנולדות מניסויים אלו קשרים לכהונה, ולומדים זאת ממה דכתיב בפרשת מחזיר גרושתו, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה וגומר כי תואבה היא, ודורשים שדווקא היא הגרושה שחזרה לבעלה הראשון תואבה, תישא בעונש על שעשתה מעשה תואבה, ואין בניה תואבים, בבניה אין שום פסול וקשרים אף לכהונה ונמצא, אם כן שישנם הנולדים מאישה אסורה שאינם חללים. מבארת הגמרא, אמר רב יהודה, אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, איזו היא חללה כל בת שנולדה מן פסול כהונה שבה אביה על אישה שאסורה לו, רק מחמת שהוא כהן ונולדה מביאה זו. שואלת הגמרא, וכי רק זו שנולדה מפסול כהונה, אין אכן היא חללה, וזו שלא נולדה מפסול כהונה, לא אינה חללה, והרי אלמנה שנבעלה לכהן גדול וכן גרושה או זונה, שנבעלו לכהן אדיוט דלא נולדה מפסול כהונה, וכאביה ונעשית חללה בביית הכהן שאסור בה. ואם כן לפרש שחללה היא דווקא נולדת מפסול כהונה. מבארת הגמרא באופן אחר, אמר רבה אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, איזו היא חללה מוזכרת. ולכמן תבאר הגמרא מה הכוונה מוזכרת. אז איזו היא חללה מוזכרת שלא היה לה שעת הכושר כלל, כל בת שנולדה מן פסול כהונה. מבארת הגמרא מה היא מוזכרת, מה הכוונה בלשון מוזכרת. מבארת הגמרא, אמר רב יצחק בר אבין, אחי כאמר, איזו היא חללה מוזכרת בתורה שעיקרה מדברי תורה שאמרה וחללה לא ייקחו, ונלמד ממשמעות הפסוק, ואין צריכים לפרש שהיא חללה מדברי סופרים מדרשת חכמים שדורשים מהפסוקים, כל מי שנולדה מן פסולי כהונה, שסתם חללה יבלד הנולד מביאת פסול כהונה. ונפקמינה לעניין זקן ממרה שחייב מיתה רק על דבר שעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים, וכן לעניין פרי עליהם דבר של ציבור, ככתוב במסכת הוריות בדף ד', כך אומר המערית. עיקר דין חלל נאמר בפסוק לא יחלל זרו, והיינו הזרע שיוולד לו מהביאה לפסולי כהונה שמוזכרים שם בפסוק. אבל אישה שנעשית חללה על ידי ביאה, אינה כתובה בפירוש ולומדים אותה מדרשות בפסוקים שמתחללת, כגון מה שנדרש לאל מלשון לא יחלל, שהכוונה לזו שהייתה כשרה ונתחללה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפים עין אי ועין וו ומסכת קידושין עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו. שאלה ראשונה, מה מיית רבי יוסי באומרו כל שאין זרו פסול אינו פוסל? שאלה שנייה, מה כוונת רבי שמעון בן גמליאל, כל שאתה נושא ביתו אתה נושא אלמנותו? שאלה שלישית, ארוסה שנתעברה עם הוולד מותר בממזרת? שאלה רביעית, לדברי הברייתא, מתי אסור גר בממזרת? שאלה חמישית, מה הביאור מקצותם כהני במות? שאלה שישית, מדוע לא ייתכן שפסול הקוטים הוא משום העבד שנתערב בהם? שאלה שביעית, מדוע לא צריך לבדוק את האבות? שאלה שמינית, מדוע אין האישה צריכה לבדוק את ייחוס הבא לסיינה? שאלה תשיעית, כמה אמהות בסך הכל צריך לבדוק? ושאלה האחרונה, אם גם לחכמים צריך בדיקה או רק לרבי מאיר? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו היום הזה בדפים עין אי ועין וב במסכת קידושין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית, קביעותה שתי משניות בכל יום, והיות והיום אנחנו לומדים שני דפים גם ליום שישי וגם לשבת קודש, נלמד בסייעת הדשמי 4 משניות. ויבוא ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים אוחזים אנו במסכת יבמות אשר בסדר נשים, פרק ב' משנה ג', אחר שפרשה המשנה את האופן של אשת אחיו שלא היה בעולמו, חוזרת המשנה לבאר את יסודות דיני ייבום וחליצה. אומרת המשנה, כלל אמרו ביבמה, כל יבמה שהיא אסורה ליבם באיסור ערווה, כגון שהיא ביתו או קלתו לא חולצת ולא מתייבמת. ואם איסורה הוא איסור מצווה ואיסור קדושה, כוונת הדברים תתבהר במשנה הבאה, חולצת ולא מתייבמת. אחותה של הערווה שהיא יבמתה, דהיינו, שאחות הערווה הייתה נשואה לאחי בעלה של הערווה, ונפלה עם הערווה לייבום, חולצת או מתייבמת. שמאחר שהערווה פטורה מייבום, אין אחותה נחשבת כאחות זקוקתו אסורה לו, אלא היא מותרת להתייבם. מסכת יבמות פרק ב' משנה ד', מבארת המשנה את הלשונות שהוזכרו במשנה הקודמת. אומרת המשנה, איסור מצווה, הכוונה לשניות להריות, דהיינו קרובות מדרגה שנייה, אסורות מדברי סופרים, ואיסור קדושה, היא אישה אסורה לאדם בלא תעשה, כגון אלמנה נופלת לייבום לכהן גדול, גרושה וחלוצה, גרושה או חלוצה נופלת לייבום לכהן אדיוט. ממזרת ונתינה לישראל, ממזרת או נתינה לישראל, ובת ישראל לנתין וממזר, כל אלו אסורות להתייבם, אבל אינן נפטרות ללא חליצה. מסכת יבמות פרק ב' משנה ה', המשנה מלמדת מי הם הנחשבים כאח וכבן לעניין ייבום ולשאר דיני תורה. אומרת המשנה, מי שיש לו אח מכל מקום, אח כלשהו, אפילו אם הוא ממזר, הרי אותו אח זוקק את אשת אחיו המת לייבום, דהיינו שאשת אחיו נופלת לפניו לייבום, וכן נחשבו כאחיו לכל דבר, כגון ליורשו ולהתאמה לו. דינים אלו נוהגים בכל אח, חוץ ממי שיש לו אח שנולד מן השפחה ומן הנוכרית שאינו נחשב כאחיו. כמו כן, מי שיש לו בן מכל מקום, בן כלשהו, אפילו ממזר, הרי אותו בן פותר את אשת אביו מן הייבום, וחייב מיתה על מכתוב על קיללתו, אם היכה או קילל את אביו, ובנו הוא לכל דבר אף ליורשו ולהתאמה לו. דינים אלו נוהגים בכל בן, חוץ ממי שיש לו בן שנולד מן השפחה, ומן הנוכרית שאינו נחשב כבנו. מסכת יבמות, פרק ב' משנה ו', המשנה דנה במקרה מיוחד של קידושי ספק שיש לו השלכות לדיני ייבום וחליצה. אומרת המשנה, מי שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזה מהן קידש, הרי הוא אסור בשתיהן שעל כל אחת מהן יש ספק שמה זוהי אחות אשתו, ולפיכך נותן גט לזו וגט לזו. אם מת בלא בנים קודם שנתן להם גט ויש לו אח אחד, שתיהן אסורות להינסה לאחר, לפי שכל אחת מהן בספק שמה היא אשת המת וטעונה ייבום או חליצה מן האח. אמנם, הוא אינו יכול לייבם אף אחת מהן שמה אחרת, יבמתו ונמצא שהוא בעל אחות זקוקתו, לפיכך הוא חולץ לשתיהן, כדי להתירן להינסה לשוק. אם היו לו למת שניים, שני אחים, אחד מהם חולץ תחילה לאחת האחיות ומפקיע בכך את זיקתה, ואחר כך אחד, כלומר האח השני מייבם, רשאי לייבם את האחות השנייה, שהרי עתה כבר אינה לא אחות שקוקתו ולא אחות חלוצתו. אם קדמו שני אחים וכנסו נסו כל אחד אחות אחת קודם שנמלכו בבית דין, אין מוציאים אותם מידם, אין קופים אותם לגרשן, שהרי כל אחד מהם שכנס אחות אחת הפקיע בכך את זיקתה. ראי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, י"ב במר חשוון, ערב שבת קודש פרשת לך לך תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים עין ה' ועין ו' במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאורי מהליה, ובכל מילד המיטה בתחילתו של שבוע טוב וחדש בעזרת השם ובישועתו. יום ראשון י"ד במרחשוון תשפ"ד, ונלמד את דף עין זין במסכת קידושין, ונזכור ונזכיר בעזרת השם ובישועתו, שבדיוק בעוד שבוע ביום שישי, י"ט במרחשוון תשפ"ד, נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו את מסכת קידושין, החותמת את סדר נשים על פי בית דפיה. השתבח שמו הגדול לעד, ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלדמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב, ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.